Это в этом идеал СД. И יש פה זכות ראשונים לשירת סדרות וכל הקמת המפעל הגדול של הפצת משפט התורה במדינת ישראל כולה. פה הרב פנדל הקצה מקום שלימים הפך למקום שנקרא מקום משפט לעם, ומכאן יצאו עוד ועוד מדריכים, כל מיני ישיבות תיכוניות ולמפגשים עם משפט חי. הרעיון היה להראות שמשפט התורה הוא לא נשאר רק בגמרא ובשולחן ערוך, הוא בעצם נותן פתרונות לדברים הכי בסיסיים שאנחנו מכירים. אנשים חושבים שתמיד צריך לסמוך על השכל הישר. הריבונו של עולם חשב אחרת, חשב שיש הדרכה מפורטת בכל דיני המשפט, איך להתנהל, איך מתנהלים על פי תורה. התורה רוצה לעצב את היחסים שבין אדם וחברו, התורה רוצה להפוך אותנו לטובים יותר, ועשית הישר והטוב. וכל זה צריך לצלול לתוך הסוגיות ולנסות לדלות משם את ההשלכות המעשיות. היום אנחנו נעסוק בנושא שהוא מחודש, הנושא שפגיעה אדם שנפגע על ידי חברו, נגיד שהפחיד אותו, והחבר הזה נכנס לטראומה, וכל פעם שהוא שומע טריקת דלת או איזה משהו שמזכיר לו את הפחד הזה, הוא משתתק, הוא לא יכול לתפקד. אז זה דוגמה אחת לפוסט טראומה. אבל יש גם מקרים של אדם שפגע במישהו או במישהי, פגיעה מינית, ואנחנו רוצים לדון בכלים של תורה, איך אנחנו מביאים מזור, מה נכון, מה צודק, מה התורה אומרת לנו במצבים הללו. אז לשם כך התכנסנו, קראנו לזה ערב עיון, אנחנו רוצים ממש ללמוד את הסוגיה, ונמצא איתנו פה הרב אברהם שוורץ שליטה, שהוא רבה של קריית ארבע, והוא משמש כבר כמה שנים, שנה וחצי, כדיין בבית הדין של הרב שמואל אליהו לפגיעות מיניות, וביקשנו ממנו לדבר על הנושא הזה. אז אנחנו רוצים לפתוח את הדברים. כבוד הרב שמואל.
שוב ראש הישיבה, הרב פנדל, רבנים, פרשת הרב אריאל בראלי, שבאמת לימד כאן תורה בישיבה במשך שנים רבות, וזוכר בימים האלה להוציא ספר בנושא הזה, הנושא הרגיש והלא פשוט הזה, נושא של פגיעות מיניות. הרב בראלי כתב ספר שעשה בו עבודה יסודית ועמוקה מאוד, תורנית, וכמעט לא השאיר אבן על אבן בעבודה התורנית שהוא עשה. כל פרק, כל נושא, כל שאלה שישר להתייחס אליה. בסוף בשבת שלא עברתי על הספר, כי הספר נמצא אצלי בוואטסאפ, אבל באמת יפיל תורה ויעדיר, עבודה אדירה. אנחנו בימים של שלושת השבועות, ימי בין המצרים, ואלה ימים של תיקון. וצריך להבין שתיקון זה לתקן הכל, ובאמת הרב שמואל אליהו, מורנו ורבנו, לפני כ-10 שנים כבר התגייס למשימת קודש הזאת של קדושת המחנה, לטפל בעניין הרגיש הזה של פגיעות מיניות. שצריך להדגיש שרוב החברה נורמלית, ובוודאי שרוב הרבנים קדושים, צדיקים וטהורים. ובכל זאת, הנקודה הזאת היא לא מקרה חריג, היא תופעה שצריך ללמוד אותה, קודם כל מבחינה מעשית, ולהבין מה היא אומרת, מה ההשלכות שלה ואיך ההתייחסות של התורה לעניין הזה. אני רוצה לגעת בשלוש סוגיות שנוגעות לעניין הזה של פגיעות מיניות. הנושא הראשון, שהוא כשלעצמו לא פשוט בכלל, מי תראה לך לספר? בא אליי לפני כמה ימים, מלמד בתלמוד תורה, והוא אומר לי, אני רוצה בתור איש ציבור, בתור רב העיר, שתדע שהגיע איזה רב אחד גדול לקריית ארבע, ובא אליו, הוא אמר לי, אני הייתי שם, בא אליו מלמד אחד, ואמר לו, שמעתי אחד התלמידים פנה אליי, ואמר לי שאבא שלו פוגע בו מינית. איך להתייחס לזה? אז הרב הזה, תלמיד חכם גדול, הרב הזה אמר לו, ילחות לשון הרע, למדת כבר. הייתי צריך לקחת אוויר, אני חושב שאי אפשר לתאר את גודל האסון בתשובה הזאת. ואני מיד אסביר למה. בירמיהו, פרק מ', כתוב כך, ויוחנן בן קרח, בכל צלמי החיילים אשר בשדה, באו אל גדליהו המצפתה. ויאמרו אליו, הידוע תדע, כי בעליס מלך בני אמון, שלח את ישמעאל ונתניה להפלותך הנפש. אנחנו מכירים את צום גדליה בן אחיקם. לפני שגדליה נרצח, יוחנן בן קרח בא אליו ממידע מודיעיני ואומר לו, בעליס בני מלך בני אמון רוצה לחסל אותך, והוא שלח את ישמעאל ונתניה לעבודך נפש, ולא האמין, ולא האמין להם גדליה בן אחיקם. שלב א', גדליה בן אחיקם לא מאמין, לא יכול להיות, לא יכול להיות. שלב ב', ויוחנן בן קרח אמר את גדליהו בסתר במצפה לאמור, אלחנה והכה את ישמעאל בן נתניה, ואיש לא ידע. למה יכה כאן נפש ונפוצו כל יהודה נקבצים אליך, ואתה שארית יהודה. יוחנן בן קרח בא את גדליה בן אחיקם פעם שנייה, ואומר לו, אתה אל תעשה כלום, תן לי רשות, אני אחסל אותו, כי אם אני לא אחסל אותו, הפגיעה שלו נוראית ואיומה. ויאמר גדליהו בן אחיקם אל יוחנן בן קרח, אל תעשה את הדבר הזה, כי שקר אתה דובר על ישמעאל, אל תעיז לגעת בו, שקר, לא יכול להיות, לא יכול להיות, אדם עם כיפה יעשה דברים נוראים כאלה, לא יכול להיות. ואי בחודש השביעי, בא ישמעאל בן נתניה, בן אלישמע מזרע המלוכה, ורבי המלך ועשרה אנשים איתו, גדליהו בן אחיקם המצפתה, ויאכלו שם לחם יחדיו במצפה. אז לא כתוב התאריך, יש כאלה שאומרים שזה היה ביום ראש השנה. ויקום ישמעאל בן נתניה, ועשרת האנשים אשר היו איתו, ויקו את גדליה בן אחיקם. הרגו אותו. לכאורה, גדליה בן אחיקם נרזח. הוא שילם את מחיר השטות של עצמו. שילם את המחיר. אבל בפסוק הבא כתוב, ועבור אשר השליר שם ישמעאל את כל פגעי האנשים אשר עיקר ביד גדליהו. כל האנשים שנהרגו, זרקו אותם לתוך בור. מי עיקר אותם? גדליהו. שואלת הגמרא במסכת נידה, דף ס"א, גדליהו עיקר אותם? גדליהו נרצח, הוא לא עיקר אף אחד, הוא לא רצה להרוג מישהו חס ושלום. אומרת הגמרא, וכי גדליה הרגן, ולא ישמעאל הרגן, אלא מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח ולא חש, מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן. אם מישהו הזהיר אותך שיכולה להיות פגיעה, ואתה קברת את הראש באדמה, אתה הרוצח. מרב הנידת אסמך אלף. אמר רבה, אין איש נבישה. אף על פי דלקיבול אלו מבית, סור לאדם לקבל השון הרע, מחשלה מבית, אדם חייב לחוש בלשון הרע. להיזהר איפה שדרוש זהירות. אני רוצה להקריא לכם תשובה של הרב שטרנבוך. הרב שטרנבוך הוא הגייבט של העדה החרדית בירושלים. צריך להיות היום בערך 103, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנים. הכותרת של התשובה, שמיעת רימונים בחשדות. והוא אומר כך: קיבלתי מכתבו ורעדה חזקני על פשע המנהל, שסרב לשמוע טענות נגד רם על מעשים מגונים, בטענה שזהו לשון הרע. ועכשיו מתגלה והולך קלונו של אותו רם, והמנהל עודו מתעקש שאין הוכחות מספיקות וראוי לחוש לאיסור לשון הרע. דבריו של המנהל הם הבל אבנים, הוא פותח פתח לשחיתות רחמנא ליצלן, וחובת ראש ישיבה הוא מנהל לשמוע כל רינון וחשד על המתרחש בתחומו, שכן עיקר חובתו לשמור על נפשותיהם של התלמידים, ולכן צריך לחשוש לכל דבר אפילו אינו מצוי כלל. ואף שמוקמין על אדם על חזקת כשרותו, מכל מקום, מה שנוגע לשמירת התלמידים, אם נראה אפילו לדמות ספק שהוזכו ילדים או בחורים, חייבים לסלק את החשוד בינתיים או להעמיד שמירה מיוחדת ותמידית עליו. ועיקר איסור סיפור וקבלת לשון הרע הוא אם נובע מכך ששונאו או מקנה בו ואין כוונתו לשם שמיים. אבל כשכוונתו תאורה, חייב לחשוש לכל טענה או רינון על מנת למנוע נזקים. והחשש המופרך מאיסור לשון הרע עלול לגרום לקלקול רבי. שבו בנשכם אדם שמחזיק סכין, הוא הולך פה בפנימייה. יש לו שריטה, עבר משהו. האם תזהיר תלמידים שיש פה איזשהו מישהו מסוכן בפנימייה שמחזיק סכין יפנית והוא רוצה לעשות משהו, שתגיד בלשון הרע? איך אפשר להגיד לשון הרע כשמישהו פוגע במישהו? לדמיין שהוא דוקר אותו. אולי מאיפה זה נובע? מחוסר הבנה של מה זה פגיעה. ומי שמתעסק בתחום, ולכן צריך אנשים שיותר ילמדו את התחום ויבינו, יודעים שפגיעה מינית היא חמורה בהרבה מפגיעה פיזית. אי אפשר לתאר אותה בכלל. זו פגיעה שהנזק שלה הוא אדיר לשנים. איך אפשר להגיד לשון הרע כשמישהו רוצה לדגור מישהו? אי אפשר לתפוס דבר כזה, שבן תורה יגיד דבר כזה, כמו שאומר פה הרב שטרנבוך, זה אבל אבנים. אבל אם לא בא אליי מישהו לפני כמה ימים, ואני יודע בעת, אמרנו לי הבן אדם. עכשיו אני יוצא מבית הדין ואני אספר לכם מעט. בא נער, בחור צעיר, בחור לפני גיוס, בן 18, יאמר לשבחו, הצליח להן. בינתיים עושה רושם שהוא בנה את עצמו, רוצה להתגייס לזה סיירת, והוא סיפר על דמות תורנית בחירה מאוד. היא אומרת בחירה מאוד ברמה של דיין או רב עיר, שפגע בו מינית. הזמנו את אותה אישיות תורנית לבית הדין. יושב מולנו, קודם כל אתה מתבייש, אתה לא מאמין, כאילו שיושב דמות תורנית כזאת באה לבית הדין לפגיעות מיניות, מה תגיד לו? אז הוא הגיע בלי הכובע החשוב שלו, יושב, אומרים לו, הגישו נגדך תלונה על פגיעה, אני לא זוכר כלום, לא זוכר. עכשיו, זה אישיות תורנית, כנראה הזיכרון שלו לא בגל בו עד היום, ברוך השם, יודע לזכור. ודענים קצת לוחסים, והוא אומר, לא זוכר, הוא גם לא מכחיש, לא זוכר, לא זוכר דבר כזה, לא זוכר. ואז בית הדין משמיע לרב הזה, הקלטה שלו, מדבר עם אותו בחור. ובאותו רגע הוא אמר, כן, נסגרתי. אני נסגר. אחר כך היה לו שורה של תירוצים, ואחר כך הוא נשלח לבדיקה, והוא נמצא מסוכן, כי הוא לא מבין איפה הוא נמצא. הוא פגע. והוא לא צעיר, אדם מבוגר, עם תפקיד תורני מהשורה הראשונה. וכמות האנשים שאני ראיתי, שמודים מול בית הדין, היה כך וכך, אנשים שנראים שעורי תורה ומצפות ברמה הגבוהה. דמיוני. דמיוני. כשאומרים לכם דברים שהם יכולים להיות דמיוניים, זה דמיוני. אתה לא מאמין. אבל ראיתי את זה מול העיניים. מביא פה הרב שטרנבוך שני סיפורים מדהימים על גדולי ישראל בתחום הזה. סיפור אחד, פעם אחת הייתי אצל האדמו"ר, רב ישראל אלתר, האדמו"ר מגור. שאל אותי האדמו"ר על בחור אחד. וכיוון שחשש שאני מפקפק אם להגיד מפני לשון הרע, אמר, דע לך, בבית הזה אין איסור לשון הרע, שהכל לתועלת. כל מה שאני שומע, אני פועל ועושה, ובעזרת השם יהיה תמיד בזה תועלת. אם זה לא לחיות בין החבר'ה, אתה רוצה גם להגיד, קצת הרב, או ששיבה, אדם גדול, למצוא למי להגיד, זה לא לשון הרע, זה חובה מוסרית ראשונה בוועדה. סיפור שני, על החפץ חיים. שמעתי על אספת רבנים, שעמד בה הקדוש החפץ חיים לצד, ודרש על ענייני לשון הרע. אחר כך הוא ביקש מהרבנים הנוכחים, שיחתמו על התחייבות להיזהר מלשון הרע. והגאון רב חיים רויזר, אחד מגדולי ישראל לפני למעלה מ-100 שנה, הגאון רב חיים רויזר לצד, היסס לחתום. ושמעתי שהוא השיב לחפץ חיים כך, רב בעירו צריך לדעת ולשמוע הכל, אפילו בחשש רחוק מאוד, ולעשות ברור יסודי אם יש בדברים ממש. אני חושש שאם אני אחתום, עלול להחמיר מדי, וזה יגרום קלקול לרבים. ולכן יותר טוב לתקן ללמוד הלכות לשון הרע, ואני לא חותם. סוף דבר, מצווה גדולה לספר כל חשש כחשש. והמנהל צריך לשמוע ולחשוש ולשמור על התלמידים שמירה מעולה. ואם יתרשל, הרי הוא בכלל, ההוא עושה מלאכת השם רמייה. חובה לספר. נקודה שנייה, החיוב הכספי. בית הדין מחייב אנשים שפגעו בסכומי כסף, לפעמים גדולים, לפעמים גדולים מאוד. למה? איך אפשר? על סמך מה? אני רוצה קודם כל להסביר את המושג פגיעה, ולתת 3 דוגמאות של דיני ממונות, שחשבו שהפגיעה היא א' והתברר שהפגיעה היא ב'. לפני כ3 חודשים, ליד ירקות השחרון, ערבי נכנס לי מאחור ברכב שלי. הוא היה ערבי ישראלי, יצא מהרכב, ראה, ברגע הראשון הוא אמר לי, תן לי את האוטו, אני אקח אותו לברתי ג'וז, אני אתקן האוטו בירושלים. לא נותן את האוטו, תודה, האוטו אצלי. ואז, למזלי, הגיע תושב הקריה, מישהו עם נשק, וככה נראה מפחיד, וכעזר לי, צילם את הזהות שלו, צילם את זה כמובן שהוא בלי ביטוח ולא זה, ואז הוא אומר לי, קח 500 שקל ונסגור. אמרתי לו, מה 500 שקל? אומר לי, רואים, זה משהו ככה בפח, נסגור 500 שקל. אמרתי לו, זה לא ככה, אני אקח למוסך, נבדוק מה קרה. קיצר, הלכתי למוסך, המוסך אמר לי, כל הקשר האחורי נכנס פנימה, זה לא, אתה רואה את הפח בחוץ, הדלת לא נסגרה. אבל כל הקשר מאחורה נכנס, רואה לי, זה 3,000-4,000 שקל. בסוף, קיבלתי מהערבי הזה, 1,500 שקל, אמרו לי, זה מהגבולים שאפשר להשיג מהם. אבל מה למדנו מפה? זה נראה מכה בפח. באמת, איזה מכה זה. הכל מפי מעוך. סיפור ראשון. סיפור שני. החנית את הרכב שלי ביישוב תורני. הרב הרי לי פה, אז אני לא מתאפק, אני אגלה את זה היה ביישוב בטל. אני חוזר. ואני רואה על הרצפה שברים של פנס. מתחיל לדאוג. וכתבה, אני רואה ששברו לי את הפנס. אמרתי, יישוב בטל, אנשים תורניים, צדיקים. לא יכול להיות שאין פתק משהו. אני מסתכל, אני רואה בתוך המגב של הרכב 60 שקלים. זה מקסים, 60 שקל. אבל הפנס הזה עולה 700 שקל. עכשיו, זה בטח ילד, בן 18, אומר, חתך פלסטיק. בדיעבד השם עזר לו, כי הגעתי למוסך, הוא הדפיק לי איזה חתיכה ואמר לי, זה יעבור טסט. אבל בעצם, מישהו עשה שבר, והוא מסתכל על החתיכה, והוא אומר, הערכה שלי זה 60 שקל, כך. הנזק פי 10. מה, בעצם מה קרה? הוא נותן פרשנות לנזק. במקרה השלישי, יותר חריף. בן אדם שיש לו שכן שקנה טסלה חדשה, מדגם יוקרתי, 500,000 שקל. זה יפה להסתכל עליה מרחוק, פעם אחת הוא ראה אותה מקרוב מדי, נכנס בטסלה של השכן. לא מטורף, אבל כאן החלק הקדמי קיבל פנסים, דחף לו את ה... הוא הלך לשכן וסיפר לו. אמר לו השכן, תראה, הרכב באמת חדש, והוא עוד בלי ביטוח. אני אבדוק, אני אגיד לך כמה זה. הוא חזר לשכן החמוד שלו, ואמר לו שהנזק הוא 70,000 שקל. והשכן אמר לו, אני מבקש סליחה מכל הלב, תדע לך שזה היה בטעות, אני מסביר לה. חניה, מבקש סליחה מכל הלב, ממש סליחה. הוא אומר, סליחה, סליחה, אני רוצה את הכסף. הוא אומר, אבל ביקשתי סליחה. אז לא, זה רגיש, ביקשת סליחה. אתה גרמת לי נזק. אז גם לי נזק. מכה של כלום. מכה. כן, מה לעשות? 70,000 שקל. עכשיו אני אומר לך משהו יכול לחיות. פגיעה מינית. של רגע, של כמה שניות, יכולה לגרום נזק של מאות אלפי שקלים, לא רק נזקים נפשיים, נזקים ממוניים. אישה חרדית, עבדה בלשכה של בכיר בעירייה, באותה עיר שבה היא גרה. והוא, אותו בכיר בעירייה, כמה זמן הלך והטריק בדרך כזו או אחרת, פעם אחת הוא הניח את היד שלו עליה. היא רעדה בכל הגוף, והיא מבחינתה חלתה פגיעה הכי קשה, בחורה חרדית, היא מעולם לא נגעה בגבר וגבר לא נוגע בה, ובאותו רגע, שתי שניות האלה גמרו אותה. עכשיו היא באה לבית הדין. כשהשואה הגיע, כמובן שהוא דאג שיפטרו אותה מהעבודה, והוא לא אפשר למקום אחר, והוא לא הגיע לבית הדין, לסיפור שלהם, נזק עדיל ממה? בשלוש שניות. אני רוצה לסיים במילה אחת על התפקיד של בית הדין והתפקיד שלנו, של כולנו. התורה מספרת על משה רבנו שכשהוא יוצא מהבית של פרעה, הוא מעורב בשלוש קטטות. שואל המהר"ל, משה רבנו, הענף מכל אדם, אין לך מה לעשות חוץ מלהתערב בקטטות? שלוש קטטות, זה מה שהתורה רוצה לספר לנו על משה רבנו, לא שהוא עזר לעגלה, לאישה עם עגלה להרים את העגלה במדרגות, ולא להעביר זקנה את הכביש, שלוש פעמים הוא ראה קטטות והוא התערב. זה מה שהתורה מספרת לנו על משה רבנו, למה? אומר המהר"ל, התורה היא תורה ישרה. תורה ישרה זה תורה שלא מסוגלת לסבול עוול. ולא לסבול עוול זה לא רק לנשוך את השפתיים. זה אני לא מסוגל לשתוק כשאני רואה עוול. להיות חייב להתערב. יהיה רצון שנזכה שלא יהיו מחלות. אני רוצה לברך הרב ברלי, שעשה עבודה אדירה, שהתורה שלו תהיה תורה תיאורטית. אבל כל זמן שהיא נמצאת, הספר הזה הוא שולחן ערוך לתחום הזה, הוא עשה עבודה אדירה, מראויה לציון ממש, דמות של תלמיד חכם, של רב מרא דאתרא, שיש לו עיניים גדולות בתחום הזה, לראות את תורת הציבור, אשרת אשר חלקו, יגדיל תורה ויאדיר.
תודה רבה על המשוואה, ומה שהוא אמר עליי, בסדר? תספרו את זה עליו, הוא אמר על דעתו של קריאת ארבע, הוא נכנס למקום הזה, למקום קשה מאוד, בצדים זה לא קל. אני הייתי שם, וזה... אחרי זמן אתה כבר לא יכול, נכון, אתה צריך מקווה ליד הבית, לפני שאתה נכנס, מרוב הקושי, שהוא רק תיאר לכם על קצה המזלג, את הקושי הנפשי, שגם לשמוע חוויות קשות, וגם אחרי זה להתמודד עם הפוגעים שהם ערמומיים ולא תמיד שבירת השמיים שלהם קודמת לחוכמתם. נמצא איתנו היום ידיד יקר שלי ששמו הרב אילן סלע, הוא רב קהילה במודיעין והוא משמש כשופט מחוזי בית המשפט בירושלים. במסגרת עבודתו הוא גם מטפל בתיקים כאלה, והיינו רוצים לשמוע ממנו דברי תורה על כל הסוגיה הזאת של החובב וחברו. אם יוכל בסוף דבריו גם להתאים את הגישה המשפטית שהוא מכיר, אז אנחנו עוד מודה לו.
ראש הישיבה, את רב ברלי, רב בשבר, כל הבנים התלמידים, סוג תורה להיות כאן היום, שהרב אריאל הזמין אותי, זה באמת סוג תורה, הרב אריאל, היינו חברו אותה ולרב הרבה שנים ביחד, היינו גם בחדר ביחד, אבל זה לא כל כך עניין אצל הרב ברלי, כי הוא בקושי היה בחדר, אז זה לא כל כך עניין משמעותי, ויש לי קצת פחד לדבר כאן, במיוחד אחרי שמעתי את הרב שבר, ויש לנו קצת גם, נדבר הרבה עם הרב ברלי בעניין הזה, קצת חילוקי דעות, אבל טוב לברך את זה. מה שהרב אריאל עשה זה באמת, א' זה שינוי משמעותי, יש כל מיני פורומים שעסקו בזה, והרב אריאל ראה חשיבות לקחת את זה לבית הדין, ולהכניס את זה למסגרות של בית הדין, שזה דבר מאוד משמעותי. יש לו גם קצת בעיות בגלל שכניסו את זה לבית הדין, ולא איזה משהו ארטילאי. אז לפני, הרב אריאל ביקש לדבר על שני עניינים, יותר קל לי באמת לברוח לדבר על העניין של החובל בחברו. אני אעיר את זה עניין בעניין הזה, ואחרי זה נגיד כמה עניינים לעניין בפועל, כמה הערות לגבי הדיון בעניין הזה עצמו. דובר כאן על הנזק הנפשי, שהוא כמובן נזק גדול מאוד. אנחנו לצערנו, אני יושב בבית המשפט, בתיקים של פשיעה חמורה, שסיפורים המון לצערנו וקשים מאוד. ונזקים מאוד גדולים, אבל וכפי שצוין בספר, פה פסקי דורל, לכולם, קבעו שאפשר לחייב בנזק נפשי, למרות שאין לו תשתית ממש במקורות, ועל זה אני כמובן לא חולק, זה פשוט, פחות מצד דברים אחרים, אבל בגלל זה בית מדרש, אז אני רוצה להעיר הערה אחת, שאולי באמת, ולהעיר את כל היסוד הזה, ואולי שזה לא בגלל שלא הכירו בנזק הנפשי, לכן לא חייבו בנזק נפשי, אלא מלכתחילה לא חייבו בנזק נפשי, וחיוב החובל בחברו, לא חל על נזקים נפשיים, ורק על נזקים גופניים. אני, בקוצר הזמן, אני אעיר על זה במראה מקום, ואידך זה גמור כפשוטו ממש. במשפט הנוהג בישראל יש הבחנה בין משפט פלילי למשפט אזרחי. שהמשפט הפלילי זה שהעמידים משהו לדין, המדינה, היא פועלת נגד מישהו על זה שהוא עבר עבירה, והמשפט האזרחי הוא בין אדם לחברו, יכול להיות דיני נזיקים, כמו דוגמאות שצויים כאן הנזקי ממון, ודיני חוזים, ועניינים אחרים, וזה שני מסלולים שונים, יש להם דיני ראיות שונות, יש להם כל מיני דברים שונים. ההלכה לא ממש מחלקת ככה בין נזק פלילי, בין פלילי לאזרחי, היא מחלקת יותר בין דיני עונשים לדיני ממונות, שאנחנו מקדימים פשוט לדיני ממונות. אבל אני רוצה ללכת שנייה עם החלוקה הזאת, ולדבר, אני בעצם רוצה לטעות שמשלמים פיצוי על נזק גוף, אדם חבר לחברו משלם נזק, כמה שווה, כמה היה שווה, זה עונש. זה לא חיוב בממוני, אלא הוא עונש. עונש למזיק על זה שהוא חבר בחברו. זה טענה אחת שאני אעיר עליה בקצרה, הוא אומר דורש את דרור עמוק, ודבר שני על מה העונש, והוא החידוש יותר גדול, העונש הוא לא על הפגיעה בזולת, אלא על הפגיעה בגוף האדם שנברא בצלם. ובמובן מסוים, יש בזה פגיעה בצלם אלוקים. והענישה היא על זה שפגעת בצלם אלוקים, לא בזולת. כי באופן עקרוני, אני פותח סוגריים, אני סבור שאפשר להוכיח שאין ענישה על עבירות של אדם לחברו בתורה, רק על עבירות של פגיעה בהם, או בעניינים של אדם למקום, רק על ערכים כאלה. ולכן העונש כאן, זה עונש, אבל על פגיעה בגוף, וממילא כיוון שזה פגיעה בגוף, אז זה דווקא בגוף ממש, הפיזי, ולא פגיעות אנושיות. אז כשאני מדבר על נזק, כשמדברים על נזק נפשי, אפשר לדבר על כמה דברים. אפשר לדבר על הריפוי, שזה הטיפול הנפשי, זה פשוט שזה חיוב ממוני לכל דבר בעניין. אפשר לדבר על הצער, שזה צריך לעניין רחמת נפש, שהיא קיימת גם למי שקיבל מכה באוטובוס, מזיז את זה כמה ימים במוסך ללכת, גם לא יש רחמת נפש שלא מכוסה בנזק הממוני. ואפשר לדבר על אובדן שכר, אנשים שהם מושבתים מהעבודה בגלל הפגיעה הנפשית שיש להם, וזה לא שונה ואפילו יותר חמור ממי שיש לו, נשבר לו הרגל או יש לו משהו בגב, יש לו 20% נכות והוא מפסיד בגלל זה, עובד פחות ומפיח פחות. אנשים לפעמים נזק נפשי יכולים להיות ב-50% נכות ולא לעבוד בכלל, פשוטו לא יכולים לעבוד, ויש להם נזק. אם תשאל את השאלה כמה שווה וכמה היה שווה, אז באמת הוא איבד את כולו. ואני רוצה להתייחס לנזק הזה, שהוא מקביל לנזק ב-15 הנזק של החובל. אני רוצה לדבר על זה, כי שבט וריפוי זה די פשוט שזה חיוב ממוני לכל דבר ועניין. בוא שיש לי שאלה אחרת, אני רוצה לדבר על הנזק והצער, על הפגיעה שאדם קטע ידו של חברו, הוא צריך לשלם לו כמה שווה, כמה היה שווה. בעניין הזה אני רוצה לטעון כאן, פחות בשביל הצד הרמב״ם, אבל אפשר לראות את זה גם במשנים אחרים, שזה, החיוב הזה הוא לא ממש נועד להשיב את המצב לקדמותו, שזה חיוב ממוני, אלא הוא באמת עונש לחובל על מה שהוא עשה. מובן מאליו לכולנו, שאם עונש של חובל בחברו היה כמו שהתורה מגדירה אותו, עין תחת עין, אם הוא היה נעשה כפשוטו, אז ברור שכולנו היו אומרים שזה עונש. כמו שמלכות ברור לנו שזה עונש, כמו שמיטה זה ברור לנו שזה עונש, זה לא מלך יצרון של אף אחד, ואם העונש היה מתקיים כפשוטו, עין תחת עין, זה ברור שזה היה עונש. אף אחד לא היה רואה בזה איזה פיצוי, כי אני זוג לא מרוויח כלום מהדבר הזה. והטענה שאני רוצה לטעות, שגם שחז"ל פירשו, וכך הקבלה, שזה בממון, זה נכון. אבל זה נכתב עין תחת עין, כי גם שזה מומצא בממון, זה הגדר של העונש שנמצא בזה קיים גם בממון. הממון הוא ביטוי של עין תחת עין כפשוטו. אני אביא רק בארון, מי שרוצה יכול לראות, אפשר לראות את זה גם מהמיקום של דיני החובל בסדר המשניות שרבי סידר במסכת בבא קמא, הוא לא סידר, הוא סידר אותם בין גנב לגזלן, ולא סידר אותם אחרי נזקי ממון שהוא דן בהם בהתחלה. אפשר לראות את זה מלשון המשנה של החובל וחברו חייב עליו משום חמישה דברים, שהלשון חייב עליו כמעט בכל המשניות בשעת מדברות על יש חורש תלם אחד וחייב עליו משום חמישה, שמונה עליו, וזה חיוב עונשי. בדרך כלל שהמשנה מדברת על חיוב המוני, היא אומרת משלם או פטור או חייב, היא לא מדברת על חייב עליו. הלשון חייב עליו מדברת על עונש. אפשר לראות את זה כמובן בספרה, שאחד המקורות זה שעל תחת עין המון, ששם דרשו בספרה, ולא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר, אבל אתה לוקח כופר לראשי איברים. כלומר, אתה לא לוקח כופר, ועד ההגדרה של ראשי איברים, ההגדרה של העין תחת עין זה כופר לראשי איברים. זה, במובן הזה זה כופר. וזה שעין תחת עין, שהתורה כתבה עין תחת עין, כמו שאומר עין בן עזרא, שהתורה כתבה ככה, והנה יהיה פירוש עין תחת עין, ראוי להיותו עינו תחת עינו אם לא ייתן כופרו, שזה העונש שהיה ראוי לו, אם הוא לא ישלם כופר. כן, לרוצח אי אפשר לתת כופר תחת עונש המיטה, אבל פה התורה אמרה לך, תיקח כופר, כמו בשור מורד שהרג אדם, תיקח כופר, וזה תחת עין תחת עין. אז זה בעצם, זה מלמד אותך, זה לא מהותי, אבל זה מלמד אותך על מהות, על המשמעות של העונש הזה. גם לשון הרמב״ם, בהלכות חובל ומזיק בהתחלה, אומר הרמב״ם, זה שנאמר בתורה כאשר יתנו באדם כן ינתן בו, אינו לחבול בזה כמו שחבל בחברו, אלא שהוא ראוי לחסרו איפה. ככה היה ראוי שיהיה. זה עדיין לא אומר שעכשיו שזה בממון ועונש כאילו זה היה עין תחת עין. אבל המקור העיקרי שאפשר לראות את זה, זה ברמב״ם במורה נבוכים. כי הרמב״ם במורה נבוכים בחלק השלישי, שהוא מחלק את כל המצוות ל-14 חלקים, פחות או יותר מגדילים גם ל-14 חלקים ביד החזקה, אבל לא לגמרי, והוא מונה שם שלוש קבוצות שעוסקות בדיני המשפט. והוא אומר, הקבוצות החמישית, השישית והשביעית כוללות את דיני המשפט. והקבוצה החמישית כוללת, בלשון הרמב״ם, את המצוות התלויות במניעת העושק והעוול. והם שכולל אותם ספר נזיקים מחיבורנו, ותועל את קבוצה הזו ידוע. הקבוצה השישית כוללת את המצוות התלויות בעונשי. ככה הקבוצה הנכונה שהרב קפח כותב אותה, יש קבוצות אחרות, אבל הקבוצה של הרב קפח אומר שהיא הנכונה. הקבוצה השישית כוללת את המצוות התלויות בעונשי, כגון דין גנב וגזלן ועדים זוממים. ותועלת זו פשוטה, שאם לא יענש המזיק לא יסלקו הנזקים. זה יש לו מטרה אחרת, לא לפצות את המזוק, אלא להסיר את הנזקים הללו. ובהמשך אומר הרמב״ם, שהוא מפרט את כל אחד החלקים הללו, את נזקי הממון כולל הרמב״ם בקבוצה החמישית, אבל את דיני נזקי האדם עצמו, החובל, הרמב״ם כולל בקבוצה השישית, שעניינה בלשון הרמב״ם, המצוות אשר כללתן בקבוצה השישית הם העונשים, ותועלתן באופן כללי ידועה. עשה עונש כל פושע נגד זולתו באופן כללי שיעשה בו כאשר עשה בשביל. והוא ממשיך, דוגמה לזה, מי שחסר איבר יחוסר איבר, כאשר ייתן מומה מיתו, כן ינתן בו. ולא תטריד רעיונך ביותם עונשים הנה במרון, כי הכוונה לתת סיבת הפסוקים. הרמב"ם יודע שאנחנו עונשים במרון, כך פתח בעצמו, כך קבלה חזן, אבל אנחנו לא יודעים סיבת הפסוקים. אנחנו נותנים, וכבוד דברי התלמוד, אנחנו באנו להסביר מה הפסוקים אומרים. נכתבו על זה הרבה, מה בדיוק כוונת הרמב״ם לומר בעניין הזה, אבל אומר הרמב״ם, זה עונשי, זה לא כמו נזקי ממון. הוא גם מחלק את ההלכות שלו לחובל ומזיק. חמישה פרקים חובל, חמישה פרקים מזיק, וזה לא אמירה בעלמא. אם אנחנו רוצים לדעת אם באמת זה עונש, אז אנחנו ניקח הלכות שמבחינות בין נזקי ממון לנזקי עונשים, ונראה מה הרמב״ם פסק. אז אני אתן שתי דוגמאות רק, כדי לא להאריך בעניין הזה. האחד, זה הודעת בעלי, בדיני ממונות, אדם בא מודה, הוא מתחייב לשלם. הודעת בעלי כמעיידים דם, זה חדריות החזקות, לא החזקה. בדיני עונשים, אין אדם עושים עצמו רשע, אם אדם בא ואומר, חילתי שבת, חצחתי, לא יענישו אותו על פי הודעת פי. והרמב"ם פוסק, שאם אדם בא ואומר שהוא חבל בחברו, לשון הרמב"ם, הודעה חובל שהוא חבל, משלם חמישה דברים. למה? שהרעדים היו שם, שנכנס לתוך ידו שלם בשעת המריבה ויצא חבול. אם יש עדים, הוא משלם חמישה דברים. אבל אם לא היו שם עדים כלל, אין עדים. והוא אומר חבל תביא. והנתבע אומר, הודה מעצמו, הוא פטור מן הנזק ומן הצער. חייב בשבט וקושת וריפוי על פי עצמו. אז הרמב"ם אומר שאם אדם בא והודה, שהוא חבל באופי של החבר שלו, אז ברור שהוא משלם, הודעת בעדים. אבל אם שברתי לו את היד, או זימתי את זינו, אני משלם לו ריפוי, שזה חיוב ממוני, אני משלם לו בושת, אני משלם לו שבח, אני לא משלם לו נזק בצער. ולשות, ולכאורה נגיד, טוב, אולי זה מודל בקנס. אבל הרמב"ם פוסק שמודל בקנס ואחר כך באו עדים פטור. ואילו פה אומר הרמב"ם, לשון הרמב"ם מלמדת, שאם יבואו אחרי זה עדים, הוא יתחייב. כי סיבת הפטור שלו זה כי האדם עושים עצמו רשע. אם יבוא אחרי זה עדים, הוא יתחייב. נכון שהרמב"ם פוסק שמודל בקנס ואחר כך באו עדים פטור. ומכאן אומר שהרמב"ם סבר שחלים על זה דיני העונשין. ולכן כל עוד שזה רק הוא מחייב את עצמו, אז האדם עושים עצמו רשע. זה לא כל נזקי ממון. ואם באו עדים, הוא חייב. והדוגמה השנייה, אפשר להגיד את זה הרבה, ממש ברי מקום, והדוגמה השנייה היא נוגעת ליסוד הנפשי. כי זה ברור שבעונש, עונש רחמן הפצר. ואם אדם עבר עבירה בעונש, אז הוא לא יחויב. בממונות אפשר לחייב גם בעונש. אפשר לחייב גם בעונש, שאנחנו יודעים במשנה. והרמב״ם דייק בלשונו, רוצה להאריך בזה, אבל מי שיסתכל בפנים, הרמב״ם כתב לגבי, אמרת, ביחוד חובל ומזיק, יש לו גם חובל וגם מזיק, והוא מחלק שם מפורש ואומר, כשהוא פוסק את משנת אדם מורד לעולם, שהיא המשנה עצמה, היא מדברת גם על שיבר את הכלים, וגם על צימד את חברו. המשנה אומרת, אדם מורד לעולם, מדברת גם על חובל בחברו, וגם על מזיק. ואף על פי כן, המשנה לא מזכירה אונס, המשנה אומרת, אדם מורד לעולם, בין שוגג, בין מזיק, בין ערב בין ישן, לא מזכירה אונס. והרמב"ם שהוא פוסק להלכה, ואדם המזיק הוא כותב, בפרק כבר מלכות חובל מזיק, המזיק ממון חברו חייב לשלם נזק שלם, בין שהיה שובב, בין שהיה אנוס, הרי הוא כמזיק, ואחרי זה מפרט גם איזה אונס, יש סוגי אונסים, וכשהוא מדבר בפרק א' על חובל, הוא לא אומר, הוא אומר אדם בעולם, הוא אומר רק בשוגג ובמזיק, הוא לא מזכיר אונס. זה שאמרו שהרמב"ם סלח על מה שהוא כתב בפרק כבר, קצת קשה להרמב"ם שדייק כמו בלשונו, קשה לו מה שהוא סלח בפרק א', נראה לי זה היה הפוך. אבל שהוא סרח בפרק א', ומה שהוא כתוב בפרק ו', שהוא דייק ממש בשלום, לא כתב עונש, וזה מסביר, שאם החיוב על חובל הוא עונש, אז זה ודאי שאדם לא יחויב את זה בעונש, למרות שזה נזקי ממון. איך? אפשר לחייב גם בשוגג, אדם חייב, יש כפרה בשוגג, זאת אומרת שיש חיוב, התורה חייבה בשוגג. אפשר לראות את זה גם באשם תורה, מה המקרים, אבל יש לזה עוד כמה ראיות. והנקודה השנייה שאני רוצה לומר בעניין הזה, זה שסיבת הדבר, זה שהחובל לחברו, כמו שאמרתי, זה בגלל שהוא פוגע בגוף האדם שנברא בצלם. ולא בגלל שהוא פגע בחברו, אלא הוא פגע בקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים, יש את המשנה, דברי רבי מאיר הידועי, שלמה לא משאירים את התלוי על העץ, יאמרו כי לדעת אלוקים תלוי, כביכול דמות האדם, כמובן שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אבל האדם נברא בצלם אלוקים, אפשר לראות את זה גם במשמעות הזאת, מי שכתב את זה במפורש, זה רבי מנחם בקנאטי, מחשובי המקובלים באיטליה במאה ה-13, והוא כותב, ואולי תשאל אחרי שאין הכוונה בכתבו של עין תחת עין, למה נכתב כך לתת מקום למילים לכתות? והתשובה, מה שאמרו חז"ל שניתנים לתורה. ופירוש המצווה כפי פשוטה ניתן בתורה שעבה ואחריה נלך. כמו שהרמב"ם אומר, למעשה זה ודאי ממון. אמנם בא לשון הפסוק בעניין אחר, שיובנו הפנים האחרים שלא היו מובנים בלתי הלשון ההוא. דוגמה לדבר, ואומרו עין תחת עין, האמת הוא כפי הקבלה, כי החובל וחברו חיה בחמישה דברים. אז למה זה נכתב עין תחת עין? הוא נכתב כך לסוד גדול מאוד, כי כבר רמזתי כי צורת האדם כולה ועבריו ותבניתו נעשית על צורת האדם העליון. והנה בהיות דברי האדם על כוונת הבריאה, יהיו עבריו דוגמת כיסא לאיברים העליונים, ומוסיף בהם כוח והמשכה מהפיסת העין, ובהפך, הפך, זהו סוד כאשר ייתן מול באדם, הידוע כן יינתן בו ואבן זה לא. ואפשר לראות בהרבה מאוד מקומות, הלל, שהלך לסטוף את גופו, אמר שהוא עושה כבוד קונו. ואפשר לראות את זה גם, לא צריך באמת בעניין הזה, אפשר לראות את זה גם במיקום שהתורה שמה את פרשת החובל ופרשת משפטים, באיזה סדר של עבירות היא שמה את זה שמה, במכה אבי ואמו, בכלל אבי ואמו, ובסוף פרשת אמור, שמה הנציב עומד על זה ממש, זה נכנס בתוך מקלל השם, כי זה עבירות של ביזוי השם. ביזוי השם זה גלילת השם, זה הדעת השם, וגם החובל בחברו. זה בעצם ביזוי של הקדוש ברוך הוא. המהר"ל כותב את זה לגבי סותר לו עין לראש של חברו. מי שסותר לו ראש של חברו, אומר המהר"ל, בנתיבות עולם ונתיב אהבת הרע, הוא מה שאמר כאילו סותר לו ראש של שכינה, ככה לשון הגמרא, כאילו סותר לו ראש של שכינה, שהאדם הוא בדמות יוצרו ובצלם אלוקי, ולכן המכה אצלמו כאילו סובר לו ראש השכינה. ונאמר אצל האדם שנברא בצלם אלוקי, והאדם הוא דמות יוקנו של יוצרו, לכן הסופר אצלו ראש של ישראל כאילו סופר לו ראש השכינה. ולכן, יארתי אז, זה דורש לימוד מעמיד בבית מדרש, לימוד, ועוד פעם לא למייסה, כי למייסה ודאי שנחייבים בנזקי, בנזק נשי, אבל יכול להיות שלא במקרה לא מוזכר נזק נשי בהלכה בשום מקום, הוא בטוח בגלל שהם לא הכירו בזה, כי יש נזקים לא עלינו, יש גם לא מעט אנשים שעברו נזקי, שעברו פגיעה מינית, והם כמעט יכולים להגיע לגבר של שוטה. וזה בוודאי התמצאת במצבים חריגים, אבל יש לא מעט מקרים כאלה של אנשים שעברו פגיעה מינית, ויש הרבה מאוד מקרים הפוכים גם, שמנצלים אנשים שזה נותן נפשי קשה כדי לפגוע בהם מינית. אבל יש גם מקרים אחרים, ולא בטוח שחזל לא הכירו שיש מצבים נפשיים שבאמת נזק ממשי, ולכן הם לא חייבו כי הם לא הכירו. יכול להיות שהם הכירו, אבל מדין התורה פשוט יכול להיות שזה לא נכנס לחורי חברו, אולי מהפעם שאמרתי. עכשיו לגבי העניין עצמו של הבית דין מגורים, אני רוצה להעיר כמה הערות. שתמיד הפריעו לי ודבר את המרבה עם הרב אריאל הרבה על העניין הזה. אין ספק, ועל זה אני לא מדבר, על מה שדיבר הרב שוורץ, על החובה לפנות ועל החובה של מי ששומע, ומי שיש לו תפקיד, הוא רב יישוב או ראש ישיבה או רם או כל אדם ששומע את הפנייה, חייב לעשות עם זה כל מה שהוא יכול. וגם ממש לכוון ולעשות כל מה שצריך. הבעיה מתחילה במקום שאותו גוף שמחבק את הנפגע עבירה, שצריך את החיבוק הגדול הזה, הוא גם בית הדין. וזה דורש זהירות גדולה מאוד. כלומר, גילוי האמפתיה של מי שקיבל את התלונה לנפגע עבירה, כשהוא יושב אחרי זה בדין, זה יוצר בעיה קשה מאוד. ולא מעט גופים שמתעסקים בעניין הזה, הם לא עושים את ההפרדה הזאת. הם מאוד מגלים אמפתיה לנפגע. עכשיו, בהרבה מאוד מקרים, צריך לדעת, זה גם בחוק יש כשגגה שיוצא מפני השנים, או שלא כשגגה, יש חוק נפגעי עבירה. במדינת ישראל יש חוק נפגעי עבירה, שנותן מעמד לנפגע עבירה, בעיקר לא לכל העבירות, אבל בוודאי גם עבירות מין, בבית המשפט. עכשיו, זה דבר נורא, כי בגלל זה באים לא פעם לבית המשפט אנשים ואומרים, אנחנו מבקשים זכות לנפגע עבירה, יש לו עורך דין לנפגע או נפגע עבירה יש עורך דין, והיא מבקשת זכויות. ובפרוטוקול, אם השופט, לכאורה הוא הולך לפי החוק, אבל אני לא, בדרך כלל לא צריך להבין איך זה קורה, כתוב, בא כוח המדינה, בא כוח הנאשם, ובא כוח נפגע עבירה. עכשיו, זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. מה זאת אומרת, אם הוא נפגע עבירה, אז מה המשפט? הרי כל המשפט אם הוא נפגע עבירה או לא נפגע עבירה. הוא אולי מתלונן, אבל החוק נותן, ואנשים מתייצבים לבית משפט, ואומרים, זה נפגע עבירה. עכשיו, כשהרמב"ם כתב בהלכות סנהדרין, מצוות עשה לשפוט השופט בצדק, שנאמר בצדק לשפוט עמיתך, איזה הוא צדק המשפט, זו השוויה שני בעלי דינים בכל דבר. לא יהיה אחד מדבר כל צורכו, ואחד אומר לו בצדק דבריך, ולא יסביר פנים לאחד וידבר לו מכות, וירא פניו לאחר וידבר לו קשור. כשעומד שופט או דיין ועומד נפגע עבירה, אם הוא מתייחס אליו יותר מדי באמפתיה, זה מסתם את טענותיו של הצד השני. וזה דבר מאוד 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 בעייתי. עכשיו צריך להבין, יש מקרים שברור שיש נפגע עבירה. זה ברור. רק לא בטוח שזה הנאשם. יש מקרים, אדם אישה נאנסה, היא לא בטוח, הדיון הוא אם זה האנס או לא. זה היה אקראי, היא צריכה לזהות אותו. אבל אין מחלוקת שהיא נאנסה, נעשו בדיקות וכולי, היא פצועה חבולה והיא נאנסה. זה מצב יותר קל, אני יכול להסביר אותה נפגעת עבירה, נפגעת עבירה, השאלה אם הוא עבריין. אבל כשאדם כופר, לא מזה מקרים, הם כופר באירוע עצמו, הם מכירים, שאני קורא לו נפגע עבירה, או שאני מגלה יותר מדי אמפתיה. אחד שאני צריך לעשות אמפתיה, כי בן אדם נפגע עבירה. זה מאוד מאוד מסוכן. מאוד מאוד מסוכן, גם לפי דעתי זה אסור על פי הדין, ולכן בבתי משפט זה יותר קל, כי יש ייצוג לכל דבר. אז אתה לא, אני לא צריך לייצג את הנפגע העבירה בתור השופט. לא צריך לייצג, יש מי שאחראי עליו. יש לו גופים סוציאליים שמטפלים, או שמתייצבים איתו לבית משפט, יש לו עורך דין בדרך כלל. אז אני מגלה את ההפך, כמו שאני מגלה לכל עד שמעין, ואולי לא יותר, אבל מאוד צריך להיזהר. ולא בכל הפורומים יש את ההבחנה הזאת שבית הדין הוא אפיין של מתלוננים. הוא לא אפיין של מתלוננים. המתלונן הוא צד אחד, והצד השני הוא חף מפשע. זה חייב להיות ברור עד הסוף, במיוחד, וזה נוגע לדבר השני. לצערנו, יש הרבה מאוד מקרים, ורוב המקרים מתבררים כאמת. וזה מסכן עוד יותר את העניין. בעובדה שיש הרבה מאוד מקרים שהמשפט מברר שהתלונה הייתה נכונה, היא מאוד מפחידה. כי יש לצד את אותם מקרים שזה לא ככה. עכשיו, בהרבה מאוד מקרים, זה עוד אחד, זה ממש אני חושב כשגדה שיותר מפני השני. יש קשת במשפט הישראלי, שבו כדי להרשיע אדם במשפט פלילי, צריך להיות משוכנע בכל עבירה, מעבר לכל ספק סביר. לצורך העניין, נגיד ב-98% אני צריך להיות משוכנע שהוא ביצע את העבירה, אם לא אני אזכה אותו. זה לא כמו, בדידי מרונות לפי המשפט הנוהג, זה 51%, אבל במשפט הפלילי, אם לא השתכנעתי מעבר לספק סביר, ויש לא מעט מקרים אגב, שאתה שומע תיק ואתה אומר, תשמע, 80% הוא עשה את זה. אני לא נותן לבת שלי להתקרב לבן אדם הזה, ואני לא עושה איתו שום עסקים, לא מתקרב אליו. אבל זה לא מספיק כדי להרשיע. מצד שני, לפי המשפט הנוהג בישראל, אפשר להרשיע מילה מול מילה. גם בלי ראייה חיצונית. עכשיו, זה, איך זה בא לזה ביטוי? אין הרבה מקרים כאלה. היום, במצב שלנו, אין כמעט דברים שאין להם לראות ראיות מסיבתיות. זה מאוד קשה. יש מצלמות, כל מה שאתה עושה, הכל בצולם, מוקלט. אבל, עבירה נגיד של תקיפת שוטרים. או טענה של ששוטרים תקפו אותך. זה בדרך כלל נעשה, איפה שזה נעשה. או בתחנת המשטרה, או ברחוב, אף אחד לא ואתה השוטר אומר, הוא תקף אותי. ואתה שומע מילה מול מילה. ואתה מותר לך להכריע. על פי החוק, מותר לך להכריע. כלומר, עומד בשר ודם, לכן אני אומר שזה קשר לוגי. עומד בשר ודם, שופט בשר ודם, ואומר, תשמע, אני מאמין לך, אין לי שיעורי החיצוני, אני מאמין לך יותר מלא ב-98%. איך יכול להיות שאני רק שמעתי אתכם, שמעתי חקירות והכל טוב ויפה, ואני גם ברוב העבירות במדינת ישראל, הרבה מאוד מאוד, זה דן יחידי, ואני יודע לומר, בלי ראיות חיצוניות, לא, בטח לא בלי ידים, אבל בלי אף ראיה חיצונית, במילה מול מילה, בריא לי 98% שככה היה. זה לא נתפס, זה קשר מוחלט. עכשיו, ברוב המקרים, בבתי המשפט, זה לא קורה. אנשים עוברים חקירות, יש כלים לזה. כלומר, כשבאה מתלוננת למשטרה, בניגוד למקרים שהיא לא באה למשטרה, היא הולכת לבית הדין, למוגנות או לכל מקום אחר, היא אומרת, היה ככה וככה וככה וככה, אני אספר את סיפור. אפשר לעקוב אחריו. אפשר לבקש צווים, היא אומרת, הוא מתקשר אליי בתאריך הזה, היה בינינו קשר. אפשר היום כמעט לעקוב על הכל. אתה מבקש צווים בבית משפט, אתה בטלפונים, אתה מקבל מצלמות, יש כמעט, הייתם שם, לא הייתם שם, אתה יכול להוכיח כל אלה דברים, שכשאתה הולך לבית משפט, הוא לא יכול להוכיח את זה. בסוף, אין לו את הכלים האלה לאמת את האמת. הרב אריאל הזכיר את זה גם בספר שלו, זה גם במשפט הנוהג, יש הרבה מאוד הלכות בהלכות קבלת עדות, שמאוד מקל עם נפגעי עבירה. אם הם אומרים לזה כל מדויק, אז יכול להיות שזה מקום אחר יגידו לך, שמה, זה לא הגיוני שהוא אמר במשטרה, ובאמת משפט, כל אותו דבר בדיוק זה כנראה מתוכנן. זה נפגעי עבירה יגידו לך, לא, זה בדיוק כך, זה צרוב אצלם. ואם יהיה הרבה מאוד סתירות, אז בעבירות אחרות יגידו לך, זה מפיל את הזה. ופה יגידו לך, לא, זה ככה זה, יש לנו מחקרים שככה זה נפגעי עבירה, ואתה צריך לתת את הדבר. ולכן כמעט קשה מאוד למי שעומד לדין בעבירות כאלה, כמעט קשה מאוד לצאת זקן. מרוב כל ההלכות האלה שאפשר להרשיע גם במילה מול מילה, זה מאוד קשה. וכשאתה שומע המון מקרים, ו-90% מהם יוצאים שבסופו של דבר בן אדם מודה בשלב כזה או אחר, זה מאוד מפחיד, כי האדם יודע סתם. באמת, אנשים יודעו סתם, כי הם יודעים מה הסטטיסטיקה. והיה לנו מקרה, זה, לא מזמן היה לנו זה מקרה, גם כן מקרה מאוד חמור, של, צריכים לזה הרבה מאוד עבירות בתוך המשפחה גם, של ילדה, שמותה כנגד אבא שלה, נעשי עבירות מין חמורות מאוד, שבוצעו במשך שנים. כמעט ולא היה לו סיכוי לצאת מזה. כאילו, זה מילה מול מילה, למה שהיא תעדיל ואלה דברים. אבל היה לו עורך דין, נפל על אבא, על עורך דין טוב, והביא ראיות אובייקטיביות וזה כמעט לא קורה. בדרך כלל המשטרה יכולה להביא לו את האובייקטיביות. הוא הלך, חיפש, עשה, הוציא צווים, הביא טלפונים, הביא ראיות אובייקטיביות של במקום אחר הייתי. עשה באמת עבודה טובה, ששללה את ה... ששללה את כל העדויות. עכשיו, תבינו, מי שמגיעה ומשגיעה לשפט להעיד, היא אומרת חקירת משטרה לא פעם יותר מחוקר אחד, משתיים, מעמתים אותה, עושים עימותים, השתכנו לחוקרים שזה ככה, השתכנו כמה פרקליטים שזה ככה, הגישו אותם אישור, שמעו עדויות, ובסוף זה נופל. בנס, הרי כל ההערכות המשפטיות, לולא שהוא היה חפש את הראיות, אבל אדם הזה היה יושב עכשיו 20 שנה בכלא. 20 שנה בכלא זה מה שהוא היה מקבל. והוא יצא, בגלל שהיה לו מזל, באמת, מזל עם עורך דין שיצא במסירות נפש והביא ראיות אובייקטיביות. אגב, לשתתי, היא לא שקרה, אותה נערה, היא לא שקרה. היא לא שקרה במודע. היא הייתה... יש גם מקרים כאלה. זה מחמת חול, היא דמיון וכל מיני דברים כאלה, שגם אותם יש. אבל זה... אני אומר שצריך מאוד להיזהר בדבר הזה, כי אנחנו מאוד מאוד מגינים על המפגעים, וזה לא קל להתמודד מול זה. מי שמודה, מודה. אבל הרבה פעמים זה לא ככה, לכן זה מלאכת קודש. לכן גם, עוד הערה אחת, דבר שגם כן תמיד הפריע לי עם כל הפורומים, שהוא הלכת שניית עדות שלא בפני בעלתי. שבמדינת ישראל זה כמעט אין דבר כזה. לשמוע עדות שלא בפני בעלתי. אנחנו משלמים על זה מחירים. משלמים על זה מחירים שצריך להעיד בפני בעלתי. אבל זה מקור שזהו בהלכה. ההלכה, מי שיסתכל בחינוך, מי שיסתכל בספר החינוך, יראה דברים מאוד חמורים על שניית בעלתי שלא בפני בעלתי חברו. והרבה פעמים אתה רואה שכשמישהו מעיד בפני מישהו אחר, אז נחזק קצת יותר האמת. עכשיו, בבית המשפט יש לזה קצת פתרון. למה יש לזה פתרון? אין דבר כזה שאני אשמע בעל דין שלו בפני בעל דין חברו. אין מציאות כזאת בכלל. המציאות תהיה שהנאשם צורך, אני לא יהיה בדיון, הוא יראה אותו מלחוק, הוא לא יהיה נוכח, אבל יהיה לו סנגור. לא יכול לדעות שאני אשב כשופט וישמע צד אחד בלי הצד השני במשפט פלילי. חייב להיות לו נציג. זה מבין שהוא לא יכול להעיד מול, המתלוננת לא יכולה להעיד מול הפוגע על שיטתה, אבל שלא יהיה אפילו עורך דין, המשפט לא מכיר בדבר הזה. והמקור של זה הוא לא במשפט הנועד, המקור של זה הוא במצוות התורה, שאסור לשמוע בעל דין שלא מתלבים בחברו. עכשיו, כל עוד שהתירות, ההסברים היו שאנחנו לא בדין, אנחנו רק מרחיקים. יש לי מה לומר גם בעניין הזה, לפעמים העונש של ההרחקה הרבה יותר חמור, אבל ברגע שזה גם בפועל גם מחייב ממון, אז זה כבר יותר בעייתי. אתה קיבלת עדות לצורך ההרחקה, בסוף אתה גם מחייב את זה ממון. ולא יודע אם זה, צריך לתת על זה צדים, צריך לתת על זה פתרונות. אז אני אומר, בבית משפט לפעמים זה פתרונות שיש לזה שיש עורך דין, שהוא מייצג את ה... כי אני לא יודע תמיד את כל השאלות, גם צריך לדעת, לא כל החומר הראייתי חשוף בפניי בהתחלה, ולכן אני לא יודע לשאול את כל השאלות. לא מכיר את כל הסיטואציה, לא שמעתי את הנאשם, מה תשאל, מה תשאל את הפוגעת כדי לסתור את הטענה שלה. אין לי את השאלות האלה. יש עורך הדין שדיבר עם הנאשם, הוא יודע מה לשאול. ולכן זה עוד דבר שצריך לתת עליו את הדעת. ובכל מקרה, אני באמת שמח שהרב אריאל לקח את זה ונכניס את זה לדבר של בית הדין, וכל התשובות הן מבססות את זה הלכתית, ולא איזה סתם גוף שהחליט שהוא עושה צדק בעולם, הוא גם עוזר לאום וגם עושה צדק. אז אמרו נמון של הכוח ובהצלחה, תודה רבה על השירות.
אז קודם כל תדעו שהשיעור שהיה פה הוא שיעור ייחודי, כן? של ברוך השם רב בישראל, שהוא גם יושב על כסף משפט, והוא חשף אתכם ל... סוגיות מאוד מאוד מורכבות, אז אני רוצה להודות להרבי לנו שם כל הציבור, ואני מבקש רגע, אנחנו רוצים לעשות תמונה, גם בזמן הזה אנחנו נסכים שנייה, חבר הכנסת סעדה, תודה רבה שבאת אלינו, ראש הישיבה, הרב זולדן, בואו בכבוד, אתה מהכותבי הספר, בואו.
שלום. סלמן. שלום. נו. נו.
אז אנחנו באמת מקדמים לברכה חבר הכנסת סעדה, שהוא לא פעם ראשונה נמצא איתנו באירועים מעין אלה, ידיו רב לו, מקדם את ענייני הצדק והמשפט, חשוב לו עניין המשפט התורה. אז אנחנו רוצים, כבר הגעת בזמן, אז ניתן לך לדבר כפי שקבענו. חבוד, נאום.
של כל המכובדים, ראש הישיבה, מברלי, השופט של המחוזי, סלע. עכשיו בדיוק שעליתי לפה, הזכרתי שבדיוק לפני 3.5 שנים לדעתי, זכיתי על הפנדל שהזמנת אותי לפה. וזה היה לפני השביל אוקטובר. אני חושב כמה, זה היה לשביל אוקטובר, זה היה ניצני הרפורמה. היו ניצנים אז. אני זוכר, שמחה רוטמן גם הגיע. עוד היינו יכולים לבוא בקהל באותה תקופה. אחר כך הייתה תקופה יותר מורכבת. אז תודה על הזכות לבוא לפה, לעיר שדרות, שבעיניי חלק מהמפעל הציוני העצום הזה. אולי אחד מישיבות הדגל של העולם הציוני דתי. אני זכיתי להכיר את הרב פנדל, לא יודע אם הוא זכה להכיר אותי, כי הייתי כזה קטן, שהרב פנדל היה כזה גדול בשיבת שעלבים, שאני הייתי תלמיד בתיכון, ראיתי אותך בהסתר ובכולל, ואתה נחת וגדלת, אבל אני לאט לאט התקדמתי, וזכיתי באמת להכיר אותו ואת גדולתו. העניין של הספר, אני לא מכיר את הספר, פעם ראשונה שנחשף, הוא מדבר על מוגנות בלשון הרע. חשבתי בדרך איך אני קושר. אחד ההגנות בלשון הרע זה אמת דיברתי. וכשאומר המחוקק, למרות שאמרת לשון הרע, וזה לא בסדר, אבל אם הלכת עם האמת שלך, אז האמת גוברת. יש פה ערך של אמירת האמת. ולמה הערך הזה? כי לכאורה אתה אומר, אבל אתה מוציא שם רע על מישהו, גם לאמת יש גבולות. אבל יש ערך לבירור האמת, ולפעמים כשמתרחקים מהאמת, אנחנו במצב של בעיה. ודווקא שחשבתי על זה שהייתי פה לפני השביעי לאוקטובר, ואני שואל את עצמי, איפה היינו עם האמת שלנו כמדינת ישראל? כשבאתי לפה לפני השביעי לאוקטובר, האם מישהו העלה על דעתו שנגיע לשביעי לאוקטובר? ואני שואל את עצמי, אם אנחנו כמדינה אמרנו את האמת לעצמנו, הרי מדינת ישראל פה, לא רחוק מכם, היא זאת שקנתה שקט כל הזמן, היא זאת שרצתה לחיות עם השקט הזה. אנחנו מדינת ישראל קנינו שקט, אנחנו כמדינת ישראל היינו חלק מהקונספציה שהעבירה כסף לקטר כל חודש, מדי חודש וחודשו. אנחנו מדינת ישראל שאפשרנו למערכת משפט, זוכרים את הפסק דין, השופט סלע, הפסק דין המפורסם שהיה, האם מותר להפגין עד הגדר? האם זה לגיטימי הפגנה עד הגדר של הפלסטינים, של העזתים? ואז בית משפט עליון אומר, זה מחאה לגיטימית, יש פה מחאה לגיטימית וצריך לאפשר את זה. ומדינת ישראל הפכה להיות מדינה שמכריעה, משמידה ומנצחת, הפכה להיות מדינה שקונה שקט ומנהלת סכסוך. ולפני שבועיים דיברנו על בלעם. בלעם ביקש לקלל ויצא מברך. בהקשר הזה סינואר באמת שראה שמדינת ישראל קונה שקט, שראה שמדינת ישראל לא פועלת, שראה את מה שקרה פה בזיו הרפורמה וההתנגשות והחיכוך בחברה הישראלית, אמר אני מנצל את הרגע הזה של החולשה כדי להשמיד את עם ישראל. עכשיו, התוכנית הראשונית הייתה לעשות את זה באזור 2026-2027. טבעת חנק איראנית שתשמיד את כל מדינת ישראל. כאשר מי שנכנס למדינת ישראל זה מתחיל בחמאס, סוריה, לבנון, חיזבאללה כמובן, עיראק 135 מיליציות שיעיות, ערבי יהודה ושומרון, ותחשבו הלאה. והם יצרו טבעת חנק. וכמו שאומר רש"י, והשם אברהם בקבר והשם בלעם, יש שנאה שמקלקלת את השורה, הוא לא יכול לחכות לעוד שנתיים. והוא באמת חשב מהמקום הזה לרע, בוא נשמידם. אבל בסופו של יום, כמו בלעם, ביקש לקלל ועשה מברך. כי בסופו של יום, לא שזה ברכה משהו, זה היום ונורא מה שזה. זה הטבח הכי קשה בהיסטוריה של העם היהודי. אבל עם ישראל קם כלבי והצליח מהמקום של שאול תחתיות, מהטבח הכי נורא, אולי אחד הכי נוראים בהיסטוריה של העם היהודי. עם ישראל קם, התחלה כבודדים שעשו לקרב, ומי כמוכם שחווה וחזה וראה והיה שם, וכך כעם, כצבא, כראש ממשלה, שצליח להפוך את זה. תבינו, טבעת חנק על מדינת ישראל איראנית, שאיראן היא ראש הנחש, וראש הממשלה מצליח להפוך את טבעת החנק, ומי שהיום במצור, עוד לא אמרנו מה, זה איראן. זה פשוט לקחת את זה ולהפוך את זה. להפוך את טבעת החנק. הוא ביקש לקלל סינבר, כי הוא האמין שאחרי שהוא מתחיל, מיד כולם מצטרפים. ועם ישראל לא היה מוכן לזה. אני אספר את הסיפור האישי שלי, הילדים שלי כולם התגייסו באותו יום, ובאותו שמחת תורה. בן שלי שבא מהישיבה בירושלים, ממחניים, פה לקיבוץ בארי, שילונר, בן גולני, בקצינה, בת קצינה בשדה. הבן שלי שהגיע מירוחם, בצו 8 לצפת, באזור 12-1, עם חיזבאללה נכנס, ברוך הם מי המחכה לו שם. ברוך הם מה היה קורה. אבל בסוף, באמת, זה גדולתו של עם ישראל. זאת אומרת שהצלחנו להפוך את טבעת החנק, והיום שבטבעת חנק זה איראן, והצלחנו להשמיד את הגרעין. ואני אומר האמת בהקשר הזה, ובאמת גם בהקשר של מערכת המשפט. אנחנו גם בהקשר של מערכת המשפט צריכים להגיד לעצמנו אמת. וצריך להגיד לעצמנו שאנחנו, החובה שלנו, לתקן את המערכת. היינו פה בתחילת, באתי ודיברתי בתחילת הרפורמה, ודיברתי מה צריך לתקן. וזה היה בתחילת הדרך. והיה מה שהיה. והבנו שגולתם של ישראל לפעמים אי אפשר את הכל באבחה אחת. לפעמים צריך לעשות את הדברים כמעט כמעט. ואנחנו מתקנים היום. ולאט לאט מתקנים את מערכת בתי המשפט. עכשיו ציימנו לאחרונה חוק חשוב, שעובדתי אותו, חוק מחש, שאומר, חוק מחש שאומר שמוציאים, שיש גוף שמבקר את הפרקליטות, את המשטרה ואת השבק, אבל הוא חיצוני, ודבר אחרון שאנחנו עושים השבוע בעזרת השם, ונקווה שבוע הבא לברך על הדוגמה, פיצול תפקיד היועמ"ש. שזה גם דבר חשוב, שלמעשה מייצר מערכת שאפשר לפקח עליה ומאפשר את הממשלה למשול. אבל הכל צריך לעשות תמיד מבירור האמת. והאמת לפעמים משתעה, לפעמים מתעכבת, אמר את זה בגין, אבל לעשות היא בוקעת ועולה. ואני מאחל לכולנו שנדע את האמת שלנו, ובעזרת השם, אתם שלומדים פה תורה, שתובילו ותהיו המנהיגים של העתיד שלנו, בעזרת השם, שתעשו ותצליחו.
תודה רבה לך. ואנחנו בעזרת השם נברך בשם ומלכות על מה שאמרת על היועמ"שית, כן, יש הרבה מה להעריך. הוא הביא עבדה רע מקרבך ועוד, אבל בעזרת השם, תתחילו, תצליחו. נמצא איתנו פה רב העיר, מר הדיאטרה, הרב זור טוויל, שאנחנו נשמח לשמוע דברי הלכה בנושא של החובה וחברו, אז תודה רבה לכם.
טוב, שלום ברכה, שלום כולם, ברכות הישיבה, ברשות הרב ברגל, הרב זוכרן, הרבנים שנמצאים פה אילן סלע, אני אומר שנמצא פה גם. הרבנים, הרמים, זאת השם. האמת אני חושבתי שאני רק צריך להגיד דבר ברכה, ככה לא בזמן אני, אבל בסדר, זאת השם. בואו ננסה לראות, אז מה שהתבקשנו זה לדבר על ענייני החבלות, אז כדי שניכנס לנושא הזה, אז קל להכניס את האנשים שלמדו מסכת סנהדרין השנה לעניין הזה, אז רק נאמר ככה בראשי פרקים, זה בעצם חזרה על תחילת המסכת, לפרק הראשון, אבל קצת ירידה לפרטים, קצת יותר. אנחנו יודעים שתחילת מסכת סנהדרין יש דיון בגמרא, ביחס לשאלה של הכפן שכתוב במשנה שם, דיני ממונות בשלושה, כתובות חברות בשלושה, שואלים חז"ל, למה היה צורך לכתוב גם דיני ממונות בשלושה וגם מצוות וחבלות בשלושה, ואז הגמרא בעצם הגיעה למסקנה שיש צורך בזה שיהיה לנו דיינים סמוכים. למדה הגמרא, אני כבר ככה מתמצת את מה שכתוב שם, למדה הגמרא שם, במה שכתוב שלוש פעמים אלוהים בפרשיות שעוסקות בדיני המשפט שבתורה, וכיוון שכך, אז נמצאנו למדים שיש צורך בדיינים סמוכים. מה זה דיינים סמוכים? הכוונה היא דיין שנשמח איש מפי איש עד משה רבינו, זה דבר נפלא, שיש בעם ישראל דבר כזה. זאת אומרת, מי שנשמח על ידי משה רבינו, והמשיך את הדבר הזה גם לדורות הבאים, המשנה אומרת שסמיכת הדיינים היא בשלושה. זאת אומרת, צריך דיין סמוך, עם שני דיינים שהם אינם סמוכים אפילו, והשלושה האלה מעבירים את הסמיכה לדורות הבאים. אנחנו יודעים שהגמרא מספרת, בסוף פרק ראשון מסנהדרין, נעשה שבטלה הסמיכה. והסיפור הפורסם, המסירות הנפש של רבי יהודה בן בבא, שתקעו בליבו 300 מביאות של חליטות, אבל הוא מסר את נפשו ושמח כמה תלמידים שהפכו אחר כך להיות מגדולי הדור, בתקופת רבותינו התנאים, מגדולי הדורות בכלל, אבל באיזשהו שלב בטלה הסמיכה. זאת אומרת, לא היה נמצא לנו דיין סמוך בעם ישראל, כי אם נמצא אחד, היה אפשרות אחר כך להמשיך את זה, כמו שאמרנו, הוא יסמוך, והמסמכים יסמכו וכן הלאה. איך הדבר הזה בעזרת השם יחזור? אז בעזרת השם הקדוש ברוך הוא מיני פתרונות. אחד הפתרונות הרמב"ם כותב שיראה לו, שיש אפשרות שאם כל חכמי ישראל, שבארץ ישראל הם יתאחדו, הם יוכלו להחזיר את השמיכה, לא להיכנס לעומק הרעיון שעומד שם בדברי הרמב"ם, יהיו ניסיונות במהלך ההיסטוריה להחזיר את השמיכה על סמך בסיס הדברים האלו של הרמב"ם, אבל בסופו של דבר עם ישראל, גדולי ישראל וגדולי הדורות החליטו שאנחנו לא מחזירים את השמיכה, בעזרת השם עד שאנחנו נגיע לימים מתאימים יותר. מה זה בדיוק הימים מתאימים? בעזרת השם. כמו שהרמב"ם כותב בהלכות מלכים, שהדברים האלו בתקופת הגאולה, אנחנו לא יודעים איך הם יהיו, ואיך יהיו, וכמה יהיו, ומתי יהיו, ועל ידי מי יהיו, בכל מקום. אנחנו היום, לצערנו, אין לנו את הדיינים הסמוכים. כותב השולחן ערוך, בעקבות הפסיקה שמופיעה כבר בגמרא במסכת סנהדרין, אנחנו נתמקד בשולחן ערוך עצמו, ביחס לעניינים שמצריכים בעצם דיינים סמוכים, איך אנחנו מתייחסים אליהם בזמן הזה. למעשה הדבר הזה כבר כתוב באיזשהו כלל בגמרא במסכת בבא קמא. הגמרא אומרת שיש כלל שאומר שמתי אנחנו מסתפקים גם בדיינים שאינם סמוכים, כל מיתה דשכיחה ויש בה חסרון כיס, ואין בה חסרון כיס, עבדין על שליחותיי. זאת אומרת, יש אפשרות להיות דנים בזמן הזה, גם במצבים שבהם אין לנו דיינים סמוכים, אבל זה רק כאשר יש שני תנאים. כאשר מדובר שיש חסרון כיס לאדם שניזוק מחברו, יש מצבים שאין חסרון כיס, תכף להתייחס למצבים האלה. לפי הלשון של השולחן ערוך אפשר להבין את הכיוון של הדברים. ויש מצבים שאומנם יש חסרון כיס, אבל המצבים הללו הם לא שכיחים. אבל רק בצירוף שני התנאים, שכיחה, כלומר דבר שכיח ודבר שיש בו חסרון כיס, אז עבדינן שליחותיי. אז בואו נראה איך הדברים באים לידי ביטוי בלשון של השולחן ערוך עצמו. הדברים מופיעים בסימן א' בקושן משפט. שם כותב מרן השולחן ערוך כך. בזמן הזה, כותב השולחן ערוך, דנים הדיינים דיני הודעות והלוואות וכתובות אישה וירושות ומתנות מזיק ממון חברו. ולמה דנים את הדברים האלה, אף על פי שלנו דנים סמוכים? הוא אומר את העיקרות שכתבנו, שאמרנו, שהם הדברים המצויים תמיד ויש בהם חסרון כיס. כלומר, אם מתקיימים שני התנאים, כלומר הלוואה זה דבר מצוי, יש חסרון כיס, אם הלווה לא ישלם למלווה, לכן את הדבר הזה אנחנו דנים. מה זה המושג שליחותי הוא? במסגרת שלנו לא נעריך בדבר הזה, אבל זה כמו זה מין הצלת סמכויות כזאת, שהייתה ונקבעה לדורות, זאת אומרת, הבדים הסמוכים האחרונים, בעצם כמו הצילו את הסמכות גם כן לדורות הבאים, איך עושים דבר כזה, בעצם אם זה לא סמיכה, אז מה הכוונה שעושים את השליחות של מי שכבר לא נמצא בעולם? זה דברים שצריך לדון עליהם בעומק העניין, אבל לענייננו אנחנו מסתפק רק בזה שיש דבר כזה. וזה בעצם נותן את התוקף לפסקי הדין, אף על פי שאין לנו את הדיינים הסמוכים. אבל דברים שאינם מצויים, אומר השולחן ערוך, אף על פי שיש בהם חסרון כיס, כגון בהמה שחבלה בחברתה, כלומר, זה דבר שלא מצוי, חבלה של בהמה ובהמה אחרת, דבר שלא מצוי, למרות שמי שלומד פה בקמה, אז אני רואה שכל היום יש פרות, וכל התרנגולים הם משתוללים, וכל השלילים, וכל... זה כמו שאני אומר רפואה, אני חושב שכולם חולים. ברוך השם, לא כולם חולים. אז אותו דבר גם פה, חז"ל אומרים, זה לא נקרא דבר שכיח. זה שבהמה תחבול בבהמה אחרת. עוד דברים שאין בהם חסרון כיס, אף על פי שהם מצויים, כגון תשלום הכפל, מה הכוונה? גנב, גנבות לצערנו זה דבר מצוי. כן, יש תאוות ממון לבני אדם, וגניבה איזשהו משהו כזה, אפשר לעשות אותו גם בלי לחול במישהו אחר, והגניבות זה דבר מצוי. אז דבר כזה, אומנם יש בו חסרון כיס, כן, סליחה, יש בו חסרון כיס, אז בעצם הגניבה אנחנו יכולים לדון, אבל את הכנס שבא מהגניבה, את הכפל שבא מהגניבה, זה בעצם כנס, אין בו חסרון כיס. תכף אנחנו נסביר יותר קצת את המושג שנקרא כנסות, בהקשר שלנו. כותב השולחן ערוך, וכן כל הכנסות שכנסו חכמים, כתוקע לחברו, בעצם פה הם מביאים את המצבים שבהם אדם עושה איזה מין חבלות כאלו אחרות, הוא סותר את חברו, זה מין כנסות כאלה שיש בהם יותר איזשהו עניין של בושת, ופחות איזשהו הפסד ממוני, בכל כלל משלם יותר מה שיזיק וכולו. אם כן, הכלל, לפי המהר"ן השולחן ערוך, כל דבר שיש בו חסרון כיס והוא שכיח, אז אנחנו דנים בזמן הזה, זה נקרא דין השליחותי, וכל דבר שחסר פה אחד מהתנאים האלה, אנחנו לא דנים בזמן הזה, אנחנו רוצים להתמקד ביחס לחבלות. עכשיו בואו נחשוב בצד הסברה. האם חבלות של אדם שחובל באדם אחר, האם הדבר הזה הוא שכיח, חבלות של אדם שחובל באדם אחר? אבל קודם ראינו שאפילו בהמה שחובלת בבהמה אחרת, אז זה גם דבר שהוא יחסית נדיר. האם החבלות הן דבר שקורה הרבה? אז רק להיזכר, המשנה בתחילת מסכת אחורה, בפרק שמיני, בתחילת פרק שמיני מסכת בבא קמא אומרת שהחובל בחברו חייב בחמישה דברים. בנזק, צער, ריפוי, שבט ובושת. אולי אפשר גם לפצל, כלומר, יכול להיות שלא כולם יש בהם את העניין של הדבר השכיח. אולי חלק מהם אין חסרון כיס, לדוגמה צער ובושת. באופן פשוט אין חסרון כיס. לעומת זאת הנזק, כאשר אדם קטע את ידו של חברו, אז יש פה נזק שהוא מהווה גם כן חסרון כיס, כוח העבודה של אותו אדם, הוא פחת, אותו דבר גם השבט, כלומר אם הוא נאלץ עכשיו להיעדר מספר ימים מהעבודה, אותו דבר גם הריפוי. אז לכאורה מתוך חמשת הדברים האלו, שלושה מהם יש בהם גם חסרון כיס, והשניים של צער ובושת אין בהם חסרון כיס. אז על פי הכללים שראינו, הצער ובושת שאין בהם חסרון כיס, זאת אומרת אדם לא החסיר ממון מחברו, אז באופן פשוט לא נדון בזמן הזה. אבל מה קורה ביחס לשלושת הראשונים? האם הנזק, השבט והבושת, אנחנו נדון בזמן הזה, או סליחה, הנזק, השבט והריפוי, האם אנחנו נדון בזמן הזה או לא? לא ניכנס למקורות של זה בדברי חז"ל, נקרא רק את השורה התחתונה שמובאת בשולחן ערוך. והשולחן ערוך כותב כך, והוא פסק כדעת הרמב"ם, מרן השולחן ערוך, כותב כך, אדם שחבל בחברו, אין מקבילים דיינים שאינם סמוכים בארץ ישראל, כלומר, בזמן הזה שאין לנו סמוכים, לא מקביל נזק, צער ופגם, ובושת וכופר, אבל שבט וריפוי מקביל. זאת אומרת, אומר לנו השולחן ערוך, את הנזק, כלומר, כמו שאמרנו, אם אדם קטע ידו של חברו, זה דבר שהוא לא שכיח שהוא קורא, אז אנחנו לא מקביל בזמן הזה. דרך אגב, ברבותינו הראשונים יש מחלוקת, האם התשלומים, או לפחות חלק מהתשלומים שאנחנו מוצאים בענייני החובל בחברו, הם כנסות, וחלק מהם זה ממון. יכול להיות שאם כולם כנסות, אז אנחנו לא נוכל לגבות בכלל בזמן הזה. כך נראה מדברי הרמב״ם שם. אבל לדברי שאר הראשונים, זה נראה שהתשלומים של חובל בחברו הם בגדר ממון. אבל מכל מקום, גם אם נניח זה ממון, זה בסופו של דבר צריך לעבור את המבחן של השכיח וחסרון כיס. אז האם כולם יעברו את המבחן הזה של השייך וחסרון כיס. אז השולחן ערוך פסק לדעת הרמב״ם ששבט וריפוי מקביעים. עכשיו, אם אנחנו חושבים מספרה, אז באמת היינו צריכים לחלק בין הנזקים הגדולים, כמו אדם שקוטע את היד לחברו, זה דבר מאוד מאוד נדיר. אנחנו מצאנו דברים מהסוג הזה, לעומת דברים יותר פעוטים, שהם יכולים לקרות יותר באופן שכיח, כן? אדם בטעות, הרי אדם מועד בעולם, מתחייב גם כן במצבים שהוא לא עשה את זה במזיד, אפילו מצבים של שוגג, אז יכול להיות שיהיה כל מיני חבלות כאלו פחות משמעותיות, אבל בהם יהיה יותר שבט וריפוי. כלומר, יהיה בהם יותר את השבט וריפוי, לא קטיעת איברים וכדומה, אלא דברים שהם, ויכול להיות שזה המקור להפסק של הרמב״ם. כך באופן פשוט, כך גם מסבירים האחרונים שבאו אחרי הרמב״ם, להבין את הפסק שלו, זה מלך פסק השולחן ערוך, שהוא אומר שבושת, שבט וריפוי מקדים, לעומת הנזק הגדול שאותו לא מקבים קטיעת יד וכדומה. לעומת הפסיקה הזאת של הרמב״ם, יוצא, כותב הרמ"א על פי הראש והטור, ויש אומרים שריפוי ושבט אין דנים. זאת אומרת שגם ריפוי ושבט, הם תפסו אותם, אולם יש להם חסרון כיס, הם תפסו אותם כדברים שאינם שכיחים, הדברים הללו. והשאלה על מה הם דיברו, ובאמת יש חוסר בהירות להבין על מה הם דיברו. האם הם דיברו דווקא במצבים של קטיעת איברים, שזה דבר שהוא לא שכיח בכלל, אז על זה הם אמרו שגם השבט והריפוי, סוף סוף זה בא כתוצאה מאירוע שהכל כולו לא שכיח, אבל אולי בדברים יותר פעוטים, אם אדם בטעות דחף אדם אחר, או כל מיני דברים מהסוג הזה, אולי את זה הם כן יראו כדבר שהוא שכיח, ואת זה הם כן יחייבו. המשמעות הפשוטה איך שהבינו אותם, שבכל מקרה הם לא חייבו, אפילו את השבט ואת הריפוי. ככה זה נראה מהמשמעות הפשוטה שהבינו אותם האחרונים, תכף אני אקרא לכם לדוגמה את הלשון של ארוך השולחן. בהקשר הזה, ואנו רואים איך הוא הבין, זה פחות או יותר ההבנה של רוב האחרונים שהתייחסו לשאלה מה בדיוק הייתה דעת הראש והטור בהקשר הזה. אבל הרמב״ם נראה מדבריו שאפילו אם יהיה מדובר בנזקים היוצא דופן, כמו קטיעת יד וכדומה, גם בנזקים מהסוג הזה השבט והריפוי כן ישלמו. ומה הסברה בדבר הזה? שכיוון ששבט וריפוי מופיעים בנזקים השכיחים יותר, יוצא סוג התשלום הזה של שבט וריפוי, הוא מסוג הדברים השכיחים. אז אף על פי שבמצב המסוים יכול להיות הפגיעה נדירה, והשבט וריפוי הזה הוא לא שכיח, אבל כיוון ששבט וריפוי זה דברים שיכולים לקרות, אז לכן בדבר כזה אנחנו, כן, כך נראה מהדברים שכותב העצמה ועוד האחרונים, בהבנת דעת הרמב״ם בהקשר של שבט וריפוי. אז אם אנחנו נסכם את זה כך, בדעת הרמב״ם יוצא שאת הנזק הלא שכיח ממש, אז בו אנחנו לא נגבה. לא נגבה את הנזק. אבל שבט וריפוי, אפילו של נזק לא שכיח, אנחנו כן נגבה. כי שבט וריפוי זה דברים שיכולים להיות שכיחים. לעומת זאת, ביחס לדעה של הראש והטור, אז באופן פשוט לא גובים שבט וריפוי בכלל, אולי בדברים השכיחים כן לשיטתם גובים שבט וריפוי. כותב הרמ"א, אחרי שהוא מביא את הדברים הללו, ולא ראיתי, כלומר הוא מביא דעת הראש והטור שחולקים על הרמב״ם, על השולחן ערוך, הוא אומר, ולא ראיתי נוהגים לדקדק בזה, רק כופים הנחובה לפייס הנכבל, ולכונסו כפי הנראה להם. תכף נסביר מה בעצם הרמ"א רצה להגיד בדברים הללו, אבל אני רוצה לעורר שתי שאלות. שאלה אחת, האם באמת זה אומר שבעצם לאדם לא יהיה פיצוי? זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את דין תורה, וננסה ליישם אותו היום בחברה כמו שאנחנו חיים בה, זה אומר שאדם יכול לכרות את ה... זאת אומרת, יכול להיות שיהיה בזה את הדין הפלילי, אני מדבר בתביעה של בן אדם לאדם, רק נקדים ונאמר, אנחנו הזכרנו את זה גם בכנס הקודם, אולי גם לפני כן, אנחנו יודעים שיש שני מושגים, שני מישורים, יש מה שנקרא את הדין הפלילי, הדין הפלילי זה בעצם לא האדם תובע את האדם אחר, אלא בהקשרים שלנו, המדינה תובעת את האדם, זה דין פלילי. זאת אומרת, יכול להגיד לבן אדם, קטעת את היד של מישהו, אתה עבריין, אז אני כמדינה תובעת אותך. עכשיו, למה המדינה תובעת? כי הוא עבר על כל מיני חוקים, כל מיני כללים של התנהגות, ויש חוקי עונשים שהם חוקים שהמדינה קובעת, גם במה אסור, וגם איזה עונש יהיה לאדם כשהוא עבר על החוק. כלומר, הדין הפלילי הוא מתייחס לעבריינות. אנחנו לא דנים על השאלה הזאת. אנחנו דנים על השאלה, האם בעזרת השם, כן, נותנים לנו עכשיו את המושכות להנהיג את המדינה על פי דין תורה, האם יש לנו מה להגיד ביחס לשאלות של תשלומי ממון? בכל מקום בעולם מקובל לגבות תשלומים, יש פיצויים שאדם נותן לאדם אחר תמורת הנזק שהוא, בגלל הנזק שהוא עשה לו. אז האם במדינת התורה שיתנו לנו כאן בעזרת השם שיהיה לנו דנים סמוכים, אז גם הדבר הזה יתוקן? לא לגמרי. גם בעבר דיברנו על הנקודה הזאת, כי יש דברים שהתורה לא מתייחסת אליהם, התורה מתייחסת אליהם רק בתור כנס, ואז צריך להביא שני עדים, ופחות משני עדים זה לא יעזור. אבל כל זמן שאין לנו את הדיינים הסמוכים, ברור שאנחנו לכאורה נצטרך לפסוק כמו שכתוב בשולחן ערוך, מה נעשה עם מה שנקרא תיקון העולם במובן החברתי, שאדם יוכל לתפוע את האדם השני, להגיד לו, תשמע, הרסת לי את החיים, תפצה אותי. שאלה הזאת היא שאלה כללית, ומה שאנחנו נאמר בשאלה הזאת היא תשובה עקרונית שאני חושב שהיא פתח להבין אחר כך מה הייתה הפסיקה למעשה בענייני החבלות והכנסות וכל הדברים מהסוג הזה. אנחנו יודעים את הדברים המפורסמים של הר"ן בדרשות הר"ן, בדרשה י"א, שהר"ן שם שואל שאלה, הוא אומר, אם ניקח את כל דיני הממונות שבתורה, דיני הממונות שבתורה זה משהו מאוד צר, מאוד מוגבל ומאוד מצומצם. יש הרבה מהם שצריכים הרבה, מה זה? הכל צריך בעצם שני עדים כדי להוציא מחברו, אלא אם כן תהיה הודעת בעל דין, יוצא שבעצם, נקרא זה ככה במדינת התורה, מה נוכל לעשות? זאת אומרת, יהיה לנו עבריינים ושודדים וכל מיני אנשים מסוג הזה, שלא נוכל לחוף אותם לשלם כל מיני תשלומים, כי על פי תורה הקריטריונים לתשלום הם מאוד מוקשים. כל דוגמה, דמי קרים בבור, לא משלמים. זאת אומרת, אם אדם עשה איזושהי תקלה, קרה איזשהו נזק, שהוא לא נזק, כן, הוא לא נזק לבעל חיים, שהיום זה מאוד נדיר, כתוב בנפל שם שור ולא חמור, כן, שור וחמור, אז אומרים חזל שור ולא אדם, חמור ולא כלים, כלומר, מה שנפוץ היום, נזקי אדם בבור ונזקי כלים בבור, שזה נפוץ היום, איפה יהיה לנו שור שיפול לתוך בור היום, אולי בספארי, אבל במקום רגיל לא יהיה כזה לא. אז איפה, הדבר, איפה בעצם דיני המאמנות שבתורה הם רלוונטיים? הוא אומר, אני קרוב חשוב. שדיני התורה באמת הם מאוד צרים מבחינת מה שהדאורייתא חייב, אבל התורה נתנה כוח למלך, כוח לשלטון, להיות מנהיג על פי מה שנדרש לתיקון העולם, על פי מה שנדרש לתיקון המדינה. ולכן הכוח הזה הוא בעצם ישלים את דיני התורה במצבים שבהם דין התורה לא מאפשר, אם על פי שיקול הדעת של מי שמנהיג, אז הדבר הזה יכול לגרום לתיקון העולם. זה כוח אחד שיש לנו על פי הדברים שלנו. דרך אגב, אז למה התורה בעצמה לא חייבה? ברוב הזמנים, ברוב המקומות, הדברים לא כן נצחים לתיקון העולם, בטח בזמנים הקדומים, שהחברות היו פחות מסודרות מאשר היום, והיום אנחנו חברות יותר מסודרות. חברה מסודרת גופה בגלל כל הכללים והחוקים החברתיים האלה. אז הסבר שאני יודעתי נראה לי בדברים האלה, שהתורה בעיקר סמכה על הבחירה החופשית הטובה של האדם. זאת אומרת, במידת התורה, זה לא שהתורה לא נותנת מענה במידת הצורך, אבל התורה בעצם קובעת שהאידיאל החברתי זה שהאדם מתוך הבחירה החופשית שלו יבחר בטוב ולא יהיו נזקים בעולם. כל האכיפה וכל הכפייה וכל החוקים וכל הכנסות וכל העניינים הללו הם עניינים, נקרא לזה ככה, של צורך השעה, אבל בעולם המתוקן, כלומר, ככל שתהיה, נגיד בבילים שלי, ככה אני מבין, אפשר לחלוק עליי. ככל שתהיה, תמיד אפשר לחלוק, אבל זה נראה לי קצת שאנשים יגידו שזה חידוש. ככל שאנחנו נהיה יותר תורניים, אנחנו פחות נצטרך את כל הכללים ואת כל החוקים שבאים מבחוץ ועורפים עלינו, אבל התורה נותנת את הסמכות הזאת למלך. יותר מזה אמר השולחן ערוך בסימן ב', נקרא לכם את הלשון שלו. השולחן ערוך בסימן ב' כותב ככה, בית דין מקים ועונשים לצורך שעה. כל בית דין, זאת אומרת לאו דווקא המלכות, כל בית דין, אפילו אינם סמוכים בארץ ישראל, אם רואים שעם פרוצים בעבירות ושהוא צורך השעה, היו דנים בין מיטה, בין ממון, בין כל דיני עונש, ואפילו אין בדבר עדות גמורה. זאת אומרת, לא רק המלך, שהוא הסמכות העליונה מבחינת החברה, אלא אפילו בית דין, אפילו אינם סמוכים בארץ ישראל, ולא מדובר דווקא בבית דין הכי גדול, אלא מדובר בבית דין שהוא אחראי על ציבור, הוא רואה לנכון לעשות כך, כמובן אתם מבינים שזה מצבי קצה, שמגיעים למיטות או כל מיני דברים מהסוג הזה, אבל בעצם זה אומר שבתוך הדין התורני יש לנו את האפשרויות האלו. יותר מזה כותב הרימה. וכן נוהגים, כותב הרימה, בכל מקום שטובע העיר באיראן כבית דין הגדול. מקין ועונשין והפקרה מפקר כפי המנהג, אף על פי שיש חולקים, מסביר על דלקוח ביד טובע העיר באלו. זאת אומרת, הרמ"א מביא יותר מזה, אפילו לא נפקיד את זה ביד בדין, נפקיד את זה ביד טובי העיר, שזה בעצם סמכות חברתית, לא דווקא של אנשים, תלמידי חכמים, כמובן טובי העיר צריכים להתעץ לתלמידי חכמים, צריך תמיד להיות אדם חשוב, ותמיד חכם להיות איתם בעניינים שהם מכריעים בהם, אבל מכל מקום אנחנו רואים עד כדי כך, אז התחלנו מהמלך שכתב אותו הרן, הלכנו לבית דין שבכל הזמנים שכותב השולחן ערוך, ואנחנו מגיעים אפילו לטובי העיר, כפי שכתב הרמ"א, אם כי הרמ"א מביא שיש חולקים, ואנחנו רק רואים ראשי פרקים. זאת אומרת, בעצם זה אומר שעל פי תורה, כאשר יש צורך, אנחנו יכולים להרחיב את היריעה. ובואו נחשוב יותר מזה. עצם הדין של שליחותיים, כן, מה שבעצם חכמים עשו, שהם פיצו את העיקרון הזה, שכל שהוא שכיח ויש בו חסרון כיס, למרות שהתורה דרשה סמוכים, והסמוכים, כמו שאמרנו, זה דבר שיש לב דעלה מן העולם, בכל אופן הבינו שברור שאנחנו יכולים וצריכים גם להרחיב את הסמכויות, גם לכאלו שאינם סמוכים. זאת אומרת, זה בהקשר של הסמוכים, אבל זה בעצם אותו רעיון. מה שאנחנו רואים באופן עקרוני, שהתורה נתנה באופן עקרוני את היכולת למלך ובדין, לבדין, לטובי העיר, ואנחנו גם אומרים, זה גוף התקנת חרים שאנחנו עוסקים בה, מה שתקנו משום תיקון העולם שליחותיו כעבדינן, הכל זה כדי להעמיד את החברה באופן מתוקן. למה אני אומר את כל הדבר הזה? כי אני חושב שזו הקדמה טובה לכמה פסקים שמופיעים אחר כך בשולחן ערוך שקשורים לעניינים שאנחנו עוסקים בהם. רק נקרא אותם במהירות בפרק הזמן קצר שיש לנו. כותב השולחן ערוך, על ענייני הכנסות, הוא כתב בסעיף א', שלא דנים בזמן הזה, הוא כותב, אף על פי שדיינים שאינם סמוכים בישראל אינם מגבים כנסות, בכל אופן, מנדין אותו עד שיפעס לבעל דינו, וכן שייתן לו שיעור הראוי לו, מתירים לו. וכן אם תפס הנזק שיעור מה שראוי לו ליטול, אין מצויים מידו. הפסק הזה הוא בעצם כבר בא מתקופת הגאונים, ובוא נחשוב בעצם מה הוא אומר. הוא אומר, למרות שאנחנו דנים כנסות, אנחנו מדברים על דברים של כנס, שזה לא מה שדיברנו, לא שכיח או אין בו חסרון כיס, דבר שהוא ביסודו הוא כנס ממש, גם כן בזה שבית הדין ראו, הם היו מכוונים את המזיק לשלם לנזק, גם הורים לו, וגם כמו שהוא אומר פה, מפעילים סנקציות. הסנקציה של עידוי, אנחנו לא כל כך מכירים אותה היום, ברוך השם, לא בגלל שלא צריך, אבל אולי אנחנו לא במדרגים בשביל הדבר הזה. הפונקציה של נידוי, הסנקציה הזאת, היא סנקציה מאוד מאוד חזקה. אתם אומרים לכם אדם שהוא חי בחברה, מגיע להתפלל במניין, אף אחד לא מתקרב לדלת הדמות שלו, וכן הלאה, כמו שהשולחן ערוך מפרש בהלכות נידוי ויורה דעה, זה דברים קשים, זה סנקציה קשה, וכל זה כדי שהוא ישלם לחבר שלו. עוד דבר שקשור לעניין שלנו, שגם הוא כזה, המבייש בדברים, בסעיף ו', מנדים אותו שיפסנו כראוי לפי כבודו. כלומר, מנדים את הבייש בדברים עד שיפסנו כראוי לפי כבודו, גם פה אנחנו רואים, ביוש בדברים זה בעצם אין בזה חסרון כיס. גם ברמה של הדאורייתא, איפה נכניס את הדבר הזה? גם הבושת שעליה דיברה התורה, זה בושת בהקשרים מאוד מסוימים, לא בכל הקשר, התורה מחייבת בושת, התורה הדאורייתא, ובטח בביוש בדברים בלבד, אבל בכל אופן, מנדים אותו, כן, כמו שאנחנו רואים פה, והכל כדי שהמזיק ישלם לנזק. מה אנחנו רואים מכל הדברים, אבל נחזור תכף לרמה לגבי חבלות. אנחנו רואים שהמגמה שהייתה אצל כל חכמי הדורות, וזה כבר, כמו שאמרנו, כל דין התורה מושתת על הדבר הזה, כמו שאמר הרן, שכאשר יש צורך מצד תיקון העולם בלהרחיב את היריעה, ולהכליל חיובים שהם נדרשים לתיקון המציאות, אז אנחנו רואים שהסמכות ניתנה. הסמכות ניתנה למלך, הסמכות ניתנה לבתי הדין, הסמכות ניתנה אפילו לפי הרמ"א, לפי חלק מן השיטות, אפילו לטובי העיר, בהקשרים האלה. גם בהקשרים של התיקון בין אדם לאדם. כן, על פי הדברים האלו נוכל להבין את מה שאמר הרמ"א ביחס לחבלות. הרמ"א כותב ביחס לחבלות, אחרי שהוא מביא את הוויכוח בשאלה האם גובים שבט וריפוי בזמן הזה, הוא מביא כך, ולא ראיתי נוהגים לדקדק בזה. רק כופין הקובל לפעס הנכבל ולכונסו כפי הנראה להם. מה שנראה לי שתונת הרמ"א היא כזאת. כיוון שבלב אחר שיקול מרכזי בהנהגות העדה שקשורים לעניינים של חבלות בין אדם לאדם, שיקול מרכזי כמו שראינו זה שאלת התיקון, תיקון העולם, שכלולה בדבר הזה, לכן לא נכנסו, לא ראיתי לדפק בזה הכוונה, להכריע עכשיו במחלוקת באופן מדויק, האם נפסוק כמו הרמב״ם או נפסוק כמו שיטת הראש, בעצם אומר, גם אם נפסוק כמו שיטת הראש, בכל מקרה, למעשה, מה שנהגו, על פי המדיניות המרחיבה, נהגו, כן, לקנוס, כן, כמו שאומר פה, כמו שאומר פה הרמ"א, לפייס הנחבל ולקונסו כפי הנראה להם, כן, לקנוס את החובל, וכדי שהנחבל יהיה מתפייס לפי הנראה להם. עכשיו, מה הכוונה שמוציאים המון? אז אנחנו רואים, הוא שולח לסעיף A, בסעיף A הוא אמר, לא מוציאים המון, אבל אנחנו, יש לנו אמצעי גדול שנקרא האמצעי הזה של הנידוי, שהוא אמצעי חזק כדי לגרום לאדם לפייס אדם אחר. אני רוצה להעיר עוד דבר, ואז אנחנו נסכם את התמונה השלמה. ביחס לחובה לצאת ידי שמיים. עכשיו בוא נחשוב. אם אנחנו אומרים שיש לנו מצב שבו אדם חבל באדם אחר, ועל פי תורה זה לא דיני כנסות, זה עיקר חיוב הדין שהוא צריך לשלם לו. בעצם, רק שנשים לב, לפעמים אנחנו דנים פה על הדברים שהם בתוך מערכת המשפט, אבל למעשה האדם הזה כבר חייב לשני. בוא ניתן דוגמה. נניח שאדם גנב באדם אחר, הוא גנב בלי עדים. בתוך מערכת המשפט, גם של התורה, יבוא התובע ויתבע שגנבו ממנו, מערכת המשפט, בית הדין, הם כפופים לכללי המשפט. כשיבוא התובע ונתבע, מי יהיה מוחזק עכשיו בחפץ? הגנב יהיה מוחזק בחפץ. בית הדין, הם יאלצו, הם לא יודעים. אחד טוען, הוא גנב ממני, והגנב, שאני בדמת הוא גנב, הוא טוען זה שלי, או שהוא טוען קניתי ממנו. מכל מקום, על פי דיני הראיות, דיני טוען ונטען, דיני המוחזק, הכלל הוא שיש לנו קסקת מיטלטלין, אנחנו נפסוק לטובת הגנב, אף על פי שאני בדמת, זה לכאורה הפוך מהאמת. אנחנו מזכירים את זה הרבה בעימות שלנו, גם במסכת סנהדרין וגם בבקר, במסכת בסדר נזיקין, תמיד צריך לדעת. בית הדין, הם חותרים לאמת, אבל גם בית הדין הם מוגבלים. היום יש דיון עם השופטים, הם כל יכול לעשות מה שהרבה אלא בא להם, אז בית הדין הם מוגבלים. בית הדין צריכים לפעול לפי כללי המשפט. ולכן לפעמים אנשים מגיעים לבית הדין ואומרים איזה טענים אלה יפקו את הדין וכו'. אבל צריך תמיד להסביר לאנשים. אולי גם לכל מי שמגיע לשאר בית הדין. בית הדין חייב לפעול לפי כללי המשפט. הוא לא יכול לפעול לפי מה שנראה לו. אז לכן הנה פה תראו דוגמה, כביכול, יאמר הנגזל, בעצם, לפני שהגעתי לבית הדין, הגנב הזה לא קיבל לגיטימציה. עכשיו שהגענו לבית הדין, הוא קיבל לגיטימציה. אבל הוא לא קיבל לגיטימציה. הגנב הזה הוא גנב. רק על פי כללי המשפט, כך בית דין היו חייבים לפסוק. מה אני רוצה לומר? ברור שהגנב הזה, כשהוא ישאל עכשיו את הרב של השכונה, לא את בית הדין, מה אני צריך לעשות אם אני יודע אם גנבתי? אז מה רבי יגיד לו, תשמע, בית הדין פסול שובתך לכם, תהיה מאושר עד 120, ברור שהוא יגיד לו, אתה חייב לאדם האחר. ברור שאתה חייב לאדם האחר. אף על פי שעשית זכאי במשפט, כי על פי כללי המשפט, בית הדין יכולים להוציא לך ממון. אבל כלל כשמיה, אתה חייב. מה זה כלל כשמיה? זה לא רק מצווה ועלמה. אתה מחויב לו, הממון שלו נמצא אצלך. אחרי פסק הדין יש מקום לדון, שפסק הדין יצר איזשהו שינוי בממון עצמו. אבל מכל מקום ברור שהמחויבות עליו גם באמת מוטלת על האדם. לכן, לא נחזור לעניינים. גם דברים שלא דנים בזמן הזה, כל מה שהוא חיוב ממון ממש, לא כנסות, ברור שעל האדם מוטל לשלם לשני. ואולי אגיד עכשיו את החשבון, רגע, אם היינו מגיעים לבית דין, הם לא מחייבים אותי, כי לא דנים בזמן הזה. ודאי שאתה חייב לשלם, אתה חייב לשלם כי המציאות מחייבת אותך על פי דין התורה הבסיסי בין אדם לאדם. נכון שעל פי כללי המשפט לא היו דנים אותך בבית דין, כי בית דין מנועים לדון בחלק מהמצבים, אבל יש את החייב. אבל כל זה כאשר מדובר בחיוב שאדם חייב אותו מעיקר הדין בין אדם לאדם. אבל כאשר מדובר בכנס, כמו לדוגמה הכפל של הגנב, ניקח את המקרה שהבאנו, חיוב כפל, חיוב כפל והכנסות, וכל הכנסות, מי שמטיל אותה על האדם זה לא המציאות, אלא זה פסק הדין של בית דין. ההבחנה הזאת כתובה בספר קצות החושך, פה, בסימן לפסיקת תנזיין, והוא עושה את ההבחנה הזאת בצורה ברורה, והיא נראית מאוד מאוד פשוטה ומאוד מאוד בהירה. זאת אומרת, אם אנחנו נסכם, מה יוצא בענייני חבלות בזמן הזה, בשורה התחתונה? כל מה שהוא חיוב, אדם עם חלילה קרה לו שהוא חבל בחברו. כל מה שהוא חיוב מצד הדין לתת לשני, לא בדיני הכנסות שבתורה, אלא מצד דין הממון עצמו בין אדם לאדם, מה שקרה, מה שאמרנו, המציאות מחייבת, המציאות הממונית היסודית, לא כללי המשפט, המציאות הממונית היסודית מחייבת, אתה חייב לחברך, אתה חייב ממון, גם בזמן הזה. לא התפתלו עצם הדינים היסודיים, אלא מה שהשתנה בזמן הזה, בגלל שאין לנו סמוכים, זה היכולת לשפוט בכל המצבים האלה. אבל המציאות, אם היא יצרה את החיוב, אם אדם מזיק לשני ונוצר החיוב, גם זה לא שכיח, החוב נוצר, לכן אתה חייב לשלם. אדם יראה שמיים, הוא יהיה חייב לשלם, בלי קשר לפסיקה. מה נדון בפועל? אז פה מה שראינו זה כך. יש לנו בחלק מהדברים מגבלות לדון אותם, בחלק מהדברים, אבל כבר רומז לנו הרמה, תראה, אני לא נכנס לפרטים, כי תדע לך שבסופו של דבר, בתי הדין הם פוסקים על פי מה שנראה שהוא נדרש לתיקון המציאות. יכול להיות שהיום נוכל להגן את הדבר הזה, אני לא כרגע אומר מה יהיה בעזרת השם כשדין התורה יחזור בכל המדינה, שאז זה יהיה הרבה יותר פשוט, אבל היום יש לנו מה שנקרא שטר בוררות, שבאים לבית הדין, ויכול להיות שתהיה אפשרות, אולי אם בתי הדין, פה נמצאים הדיינים, אם בתי הדין ירחיבו את היריעה של מה שמכניסים לתוך בתי הדין, אז מי שיחתום על שטר בוררות, אז הוא בעצם ייתן, אפשר לכתוב שם איזה סעיף, שהוא נותן ייפוי כוח לבית הדין, להחליט על בסיס הדברים האלו של הרמה, בגלל שאין לנו את הסנקציה של הנידוי, אבל כבר שהגעת וכבר חתמת על שטר הבוררות, אז תהיה אפשרות באמת, על פי שיקול הדעת, לחייב גם כן את הממון עצמו, שזה צריך הסכמה של בתי הדין, וצריך גם כן שזה יהיה כתוב בשטר הבוררות, כדי שהבאים בשער בית הדין יוכלו להבין שהדעת הדאחר, ובסופו של דבר, כמו שאנחנו רואים, זה לא היפוך מהתורה, זה המגמה, כמו שאנחנו רואים אצל רבותינו כבר מתקופת הגאונים, ואלו שבאו גם לאחר מכן, עד כאן, בעזרת השם. יישר כוח לרב, באמת על הספר החדש, שלא ראינו אותו, אבל בעזרת השם, כל יום תורה ולהדיר, בעזרת השם.
רוצים להודות לרב דרור, שהוא פרס בפנינו את כל היריעה, אני חושב שהמסר המרכזי בסוף דבריו זה שהתורה לא מפקירה את המציאות. זאת אומרת, נכון שיש הגדרות, אבל בסוף אנחנו רוצים תיקון עולם, שזה התורה נושאת את הדגל הזה, ויש מושג של יראת שמיים, ואדם שנאחז בכל מיני תירוצים, אין סמוכים, ולכן אני יכול להזיק באופן כזה שלא יחייבו אותי, הוא טועה ומטעה. כי המגמה שלנו היא חברת צדק, כמו שהרב הסביר לדעתו, למה התורה לא כל כך נכנסת למקומות האלה של נזק נפשי ועוד, כי אנחנו מדברים על אנשים, חברה טובה, חברה מתוקנת, ושם אנחנו חותרים. נכון, בשוליים יהיו פה ושם. אז תודה רבה על הדברים. הרב, יש פה גם ספרים, זה כל מי שרוצה גם יכול לקנות, לשים בקופה של הישיבה. 25 שקלים, ואני רוצה גם להכיר תודה רבה לראש הישיבה על המכון שיש פה, והספר הזה יוצא במסגרת המכון התורני, ישיבת סדרות, ואנחנו רוצים באמת לשמוע את ראש הישיבה בנושא של בושת דברים, אז תודה רבה לכם.
מחזיקים טובה, ענקית, לרב ברידי, הזה שמשתף אותנו בתורת חיים, ביישום מסכת סנהדרין, שהופך את הכל להיות רלוונטי, מעשי, ותורה שהיא קשורה, ותורה שהיא מחייבת את היום יום. וזה לא פשוט, כשלומדים תורה מסכת סנהדרין מנותק, אז התורה היא חלילה מתה. אנחנו חייבים תורת חיים, וכל המציאות הזאת, שמשפטי דין תורה, זה החלום של כל בחור ישיבה ציוני, זה אנחנו, ואשרינו שיש לבית מדרש הזה חלק בדבר הזה, מקבלים בברכה את חבר הכנסת צהלה, ומברכים אותו, שיוביל חקיקה להתיישבות בעזה, חקיקה התיישבות בסורי. אין סיבה שלא. התושבים שם, סורי, אחד מהחיים פה, סיפר, קודם כל הם ימי המשנה. לוקחים מגל, ככה הם קוראים את התפורה, הם רואים חיילים מצטינים, אוהבים, הם מבקשים שרק נחזור לארץ שלנו, והם מאחלים שיוביל הרבה הרבה רפורמות של משפט צדק, שגם משפט צדק לחרדים, יש עוול ענק, מי יתיר להם, להגיד שלהוציא את ה-46, יש הרבה עבודה, מי יתיר את החמסנות הזאת וכו'. אני רוצה לחזק את הדברים שהשופט צלה, זה אסור להגיד את הדברים שאנחנו אומרים, וצריך להגיד את זה בצורה, בהרבה יראה, והתחילו וחימו, אז נקדים עוד פעם, אם מישהו חלילה נפגע, שיגיד למישהו, ואם אותו אחד מנפנף אותו, תנפנף את המנפנף, תלך לעוד מישהו, תלך לעוד מישהו, תלך לעוד מישהו, לא תדע, אין פני גדול, ואין נשיאות פנים, מקום שיש חילול השם, לא חוקים כבוד לאף אחד, וזה העצמאות שלכם, החיים שלכם, הדורי דורות, ואתם גם מונעים רע, הובילת הרע מכלביך, ואין לשון הרע. אחרי שאמרנו זאת, חשוב מאוד לדעת שפוגע, הרבה פעמים הוא נפגע, שאסור שיהיה משפט שקר, יש אמירה שבדין תורה אני מעדיף 100 גנבים שישתבו חופשי מגנב אחד שחלילה יהיה בצור שלא כדין. אפשר לדון האם אני מעדיף ש100 פוגעים ישתבו חופשי ממה שאחד שלא פגע חלילה נתנהג כמו שלא כדין. מכירים מקרים מאוד קרובים שברגע שהרווחה והמשטרה נועצים את הציפורניים על רציונות הדתית הובילה את החקירה הזאת, שכל דבר צריך דיווח, וזה יצר הרבה הרבה עבלות, כי הרווחה הם לא הם לא מבינים שיש שני צדדים, והם לא מבינים שפעמים טובת המשפחה וטובת הנפגע וטובת זה כן לשקם את הפוגע, ושולחים את הפוגע לשנים רבות, שנים רבות רבות, מיתיר את האבל הזה, לא מידתי, ולפוגע אין קול, אין קול, מי שמעיז לדבר על כבוד הפוגע הזה בכלל, ומי שמעיז לדבר על דרכי ענישה שונים וטיפולים, אז מיד משתיקים אותו, ואת המשפט צדק בנושאים האלה מאוד מאוד חשוב. אני אוסיף עוד נקודה בדבר הזה שנקרא תשובה, שזה לא מוכר בספרות הכללית וכלומר במשפט ובאווירה הציבורית, אווירה ציבורית שיוצרת שאין תשובה בישראל, והפוגע הוא בעצם עדיף לשמיר אותו, אבל אי אפשר טכנית. אז כל הדבר הזה, אני חושב שצריך לעורר את הנקודה הזאת, וחלק מתיקון העולם זה גם בדבר הזה. יש החיוב ממון לבושת בפגיעה מינית, זה חיוב ברור ופשוט, כי הצער והנזק וברור שמכיוון שצריך לנדות, אז במקום נידוי נפנה את הדבר הזה, אין שאלה. אני רק רוצה לדון ואולי להתווכח בכמה פסקי הלכה מעניינים, ולראות למשל הרוס שגילה שרוסתו הסתירה ממנו פגיעה מינית שעברה בעבר, ובעקבות כך הוא החליט לבטל את החתונה ממש כמה שבועות לפני מועדה מתוכנה. האם יש להכיר בזכותה של הרוסה לפיצוי? והתשובה היא כן, יש פה בושת. כך, הפסיקה, תכף נדון בדבר, אני חושב שיש הרבה מקום להתפקח עם זה, בואו נעשה את זה ממש מהר. עוד שאלה, שאלה חשוקי חמד. פה גברי עולם, דנים, קשה להתווכח, אבל מספרה, כבית מדרש, ממש שם ביחד. שם, חשוקי חמד, נשאל שאלה כזאת, מה הדין ב... בחור שהשתדך, מוכרת השידוכים, נבחין שיש אבא ממש קשה. פרדם שקלה, נמשכת בדיותיה, מאוד אחר. החליט מיד, אני יוצא מזה. אבל התחייבת. עכשיו, לא מדובר על תנאים. תנאים זה מנהג אשכנזי. אני למשל, עשינו תנאים שנייה לפני שהתחתן. תנאים הכוונה שהתחייבת, שאם צד אחד יוותר, אז הוא מחייב כנס, למדתם את זה עכשיו בתוספות, במשחק בקוביה, שהתנאים האלה מחייבים, תן להם אסמכת, אחד מתחייב לשני. כאן אנחנו מדברים שלא עשו תנאים, ולא התחייבו, ולא מדין התחייבות, אלא מדין בושת. עצם זה שהוא עכשיו עוזב את הבת, זה דין בושת, ובכן כנפקי אמר, חייבים שלם בושת, הריחו בטן, גם הם בני הבושת של הקנה, מה זה עוגמת נפש? ראיתי שהרבה של וייס כותב שאין לנו מושג מה זה עוגמת נפש, איך שאל את הדבר הזה? לכן הוא אמר, לא אומר את זה, כשיבוא לפה עוד שונה אותו, לכן אמר, זה אני שלח להרכאות, שאין ידענו, כן? לא הבנתי איך הוא אומר כזה דבר, תראה לדון, אז או שלא נדון, או שנמציא משהו, מה פתאום שניתן לה הרכאות, נמציא משהו. אבל זה, רבי יושב אמר, ודאי יש לשלם את הכנס מדין בושת. עלינו לחשוש מהנזק הלוך, חשב שלא נצאת לחתן, אשכנזים במיוחד, מאוד חוששים משבירת האירוסין, יש חסידיות מסוימות, שאומרים, תתחתן ואז תגרש. במקום לשבור את האירוסין, גם פה רבי יושב אומר, מאוד מאוד צריך לראות איך מפייסים אותה, זה לא מספיק שלחייב את הבושת, אם היא לא מוכלת, אז יש בעיה, אני צריך לנסות לעמוד קשה, לגמור ממש בעוד שתי דקות, אבל כן, נמדת הסוגיה שבושת זה דבר נורא, אבל כתוב מפורש בגמרא שרק בו, ובגדו, אם הוא חובר בי, עושה מעשה בי, את המסתירה, ולא רק הסתירה, אלא הבושת, כולם רואים איך שאני עומד שם נבוך ולא יכול להזיר עם פוטט כזה, זה בושת. אבל אם הוא רוקק עליי, זה ארוק, לא ארוק, זה פשוט הבושה הנוראה, אז בזה אפשר לחייב, עושה מעשה בגופי. אבל אם הוא רוקק בבגדי, וכך בחומר, אם הוא אומר דברים נגדי, אז אי אפשר לדון בזה דין בושת בזמן הזה, זה בכלל אי אפשר, פתאום מכלום, לא קשור. אין דין בושת בתורה, אין הלכה שאפשר לחייב. מוזר מאוד, גם יכול, ויש בן אדם לשון הרע, ואין דין בושת, אז התוספות מביא שיש, זה התוספות שאתם מכירים, אבל בכמה מקומות בש"ס, כשמשתתחים ביניהם, אז יש דין, אז זה מתחייב. הפסטות בגלל הקניין. הרי פוסקים שאמרו, לא, זה בגלל ככה שח, בניגוד לצות. הוא אומר, עצם הבושת מחייב כסף. והיו מישיבים שאמרו, נכון הגמרא אומרת, שבושת לא חייב, אבל הכוונה, באמת חייב. הגמרא התכוונה בדברים בעלמא. אבל כשזה הוא פוגע בנפש לחידוש כדור של שואל המאישי, אבל ככה פוסקים הבינו, לא יכול להיות. כתוב שבושת פתור, חייבים להבין שיש בושת ויש בושת. אבל יש כלל בבושת עד שיכוון לבייש. אני פשוט מעלה שאלה, יחד עם הרב מיכה, אני חושב שגם בעיקר הטענה שלו, הוא אומר, לא מבין, זה סתם נשאיר את זה פתוח, בארוחת ערב, לשיחת היום, או שתדונו על חקיקה איך שנחזור לניסיני, ניסני, דוגי, כמו כל המקומות פה, אין סיבה בעולם שהמקום הזה, שלא נוותר את חוק ההתנתקות, לא צריך עוד פעם אחרי התקפיים, תן לי רק עוד לחשוב בלימוד, להתפקע. אדם אומר שארוסתו לא גילה לו, לא גילתה לו, שנפקע מיני. זה מפריע לו. יכול להיות אם ממש פקיעה, אז היא לא פתולה, מפריע לו. מה כתוב? שאפשר לתבוע בושת? איפה יש פה כוונה להזיק? כלומר, מותר, כלומר, זה לא עילה מספקת לחזור בו? עזוב, נעזוב את המקרה הזה. אבא קשה. אבא קשה, הוא רוצה לחזור בו. הוא, אתה לא מתחתן עם הבת, אתה מתחתן עם משפחה. הוא רוצה לחזור. זה נקרא, והפוסקים פשוט להם, שחייב בושת. ביטול שידוחים שתוספות כותב שם בשער, שבלי הקניין, עצם ביטול השידוחים, חייב בושת, זה אם מצא אחרת נעים מנו. גם אז, הבנתי איך נכנס בושת, זה לא מכוון להזיק. נשאיר את זה בשאלה. ערב טוב.